מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר. שלום לכולם, לילה טוב. אנחנו בעוד תוכנית של חישוב מסלול מחדש. מה שלומכם הלילה הזה? אנחנו בעזרת השם בצוות מורחב פה באולפני כל חי, לתת לכם את העדכונים האחרונים מהמצב הביטחוני, כלכלי, מדיני, מה קורה במדינתנו, אנחנו, מה קורה, מה עם הבחירות עכשיו, לא בחירות. אוקיי, אז אנחנו פה עכשיו ביחד כדי לתת לכם מפרשת השבוע, האם זה מקרה או לא מקרה, שיש קורלציה, מה שנקרא, בין מה שקורה בפוליטיקה הישראלית לבין מה שקורה בפרשה וכדומה. ננסה לראות קצת איך להתחזק מזה, ננסה לראות האם אנחנו יכולים לצפות את העתיד, איך אפשר לא ליפול בפח. אימא, לאיך אפשר לא ליפול בפח? אתה רואה שעם קורח שפיקח היה, איך אנחנו יכולים לא ליפול בפח שלנו? כל אחד ינסה לראות אם אפשר לנבות את העתיד, לראות מה יהיה. הרי הוא רואה שהולך לצאת ממנו שמואל הנביא, 24 משמורות לוויה. אולי בכל זאת, אז למה זה קרה? איך זה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו, כאשר חזל מגדירים את זה כהתאווה, הקנאה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אז ננסה להבין איך אנחנו יוצאים מזה בשלום, איך לא נופלים הפח, ואיך בעזרת השם יוצאים לדרך חדשה. טוב, אז קורח שפיקח היה, באמת איך זה יכול להיות? הרי הקדוש הרי כתוב בספר הליקוטים של עתיד לבוא, יעלה ויפרח בתיקון גמור, כאן נזכר בצדיק כתמר יפרח, זה סופי טובות קורח. זאת אומרת, אז אם אבלים כתוב בתורה, אנחנו צריכים ללמוד. המדרש אומר, אשר יחדיו נמתיק סוד, זה אהרון וקורח, ששניהם שווים. אתם מבינים? הבן אדם באמת שווה לאהרון הכהן, זה לא סתם. אבל הגמרא כבר מסכת סוכה הרי אומרת שיצר לב האדם רע מנעוריו, נכון? יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, וצופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו. בלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו. אז אם הקדוש ברוך הוא לא יעזור לנו, אין סיכוי בעולם. אז למה הקדוש ברוך הוא לא עזר לקורח? אז יש אומרים בגלל גאווה. גאווה. קורח הוא מולטי מיליונר, מה שמוגדר כעשיר כקורח. יש כזה ביטוי. הוא מוצא את המטמוניות של יוסף. יש לו 300 פרדות לבנות שנושאות את המפתחות של האוצרות שלו. אתם מבינים? לא 300 פרדות שסוחבות את האוצרות שלו, אלא 300 פרדות שאוספות את המפתחות לאוצרות. כאילו, מה הולך כאן? הבן אדם עשיר, עשיר. ולפעמים כשאתה עשיר, ויש לך גם את המטועני הארון, אתה סוחב את ארון הקודש, ואתה סך הכל באמת משפחה מאוד מכובדת, ומבני קהת, ויש לך רוח הקודש, אז למה לא? אבל תראו שגם בדרגה כזאת, אם יש נגיעה, אבל הוא לא יגיד שיש לו נגיעה. מה, חס ושלום, ממש. אני רוצה רק לשם שמיים. באמת, לטובת העם, לטובת המדינה, לטובת, אתה יודע, האחוזים החלשים במדינה, כל אלה השקופים, לא משנה מה. האם אני באמת אכפת לי מהשאר, או שאני דואג לשתלה שלי, מה שנקרא? אז רואים שלמעשה העולם לא השתנה. העולם אותו דבר, אנחנו עכשיו לקראת בחירות, וכל מי שיעלה הרי לבחירות, הוא יאמר שהוא פה בשביל העם. לא בשבילו, חס ושלום. לא, הוא לא צריך את זה. היא לא צריכה את זה, רק נטו לשכבות החלשות, נטו לעזור לעם ולחתולים ולהבדיל, לכל מיני דברים כאלה. ואולי באמת הם באמת מאמינים ככה, באמת שמאמינים, חוץ מאמת שלוחי הדרבנן, אותם המפלגות חרדיות שהם עושות, הם שליחים שלנו, שליחים שלנו באמת, כי איך אנחנו נוכל לקבל את התקציבים, את כל הדברים של, ולחם על הדת, על הדת של, של, על הציוויון הדתי של עם ישראל, אם לא הם, אז מי לכם, מי לכם? יופי, אבל חוץ מהמפלגות הדתיות, אתה רואה שבאמת כל אחד רוצה לדאוג לעם. האם הוא באמת רוצה, הוא דואג לעם, או שזה בדיוק כמו קורח, שמלא הוא, אבל תראה, הוא סחף אחריו 250 ראשי סנהדראות, הוא סוחף את דתן ואבירם ואון בן פלט, כאילו מה, מה יצא לכם מזה? מה יצא לכם מזה? מלא הוא ילך, ייקח את, יישב בראש, אבל מה אתם? טוב, אז זה בעצם מפה שיעור לכל אחד מאיתנו. אנחנו רוצים בזה להתחזק, להבין שקודם כל אנחנו באמת לא יכולים לראות מה יהיה באמת בעתיד. תראו שכוח רואה שיוצא ממנו שמואל הנביא. וחזן אומרים שהסיבה שהוא ראה שיוצא ממנו שמואל הנביא, וזה חידוש גדול, זה לא בגלל שהוא באמת צדיק ולכן יצא ממנו שמואל הנביא, אלא בדיוק ההפך. בגלל שהוא נענש איכשהו נענש, הרי לא היה כזה דבר, תבינו, זה עונש שאדמה פותחת את פיה, ובולעת את כל כוח ועדתו, נשאבים חיים לתוך הבור הזה, ולא סתם רק הבני אדם, אלא כל הרכוש שלהם. כל הכסף, ותחשוב, זה מיליונים, מיליונים, הכל נשאב לאדמה. ואם היינו באותה תקופה, היינו עומדים מהצד ואומרים, יואו, יואו, תראה מה קורה פה, ימלא, יואו, כי מלא, זה היה רק רעידת אדמה, השבר סורי אפריקאי, אתה יודע, נפתח ונבלעו, נו, מלא, לכאורה, איפה הנס פה? אבל כורח וכל אשר לא, שקל שהיה בכיס של מישהו שהיה שייך לקורח, הכל נבלע באדמה. תחשבו על זה נס בקנה מידה. וכבר ידוע, שואלים חזל, למה צריך את הכסף שלו? תשאיר את זה לחבר'ה, תמיד, תשאיר את זה קצת לעניים. למה לקח לו את כל, למה, מי צריך את הכסף שלו שיבלע באדמה? לא, חבל. אלה מסבירים שיש פה, יש פה חיידקים. כמו שאנחנו מבינים שיש חיידקים רוחניים, ואתה רואה אפילו זה עובר בקורונה, ועדיין היא לא, הקורונה לא עזבה, נו, מה עדיין נשאר? כביכול, מה הולך פה עדיין? יש קורונה עדיין. אתה רואה שפתאום זה עולה, וזה עולה, אומר לנו. טוב, בקיצור, אז יש חיידקים. וכמו שיש חיידקים פיזיים, שהם יכולים להדביק אנשים, יש גם חיידקים רוחניים, חיידקים של כפירה, חיידקים של זלזול, חיידקים של קרירות. ואנחנו יכולים להידבק בזה, גם אם אתה בסדר, גם אם את בסדר גמור, אם אנחנו נהיה בקרבת, נשמע, נראה, חיידקים של עמלק, של ספקות, די, זה יכול לפגוע בכל אחד, שאף אחד לא יגיד, תבינו, זה ראשי סנהדראות, אני לא יודע מה הדרגה שלכם, אבל הדרגה שלי היא לא כזאת. ואם ראשי סנהדראות הושפעו מקורח, ואם אנחנו רואים שבוע שעבר, דיברנו על זה שבוע שעבר, שאתה רואה שמשה רבנו צריך להתפלל על יהושע, להחליף לו את השם, רק שהוא לא יושפע במרגלים. מה, יהושע הוא ילד קטן? הוא באמת, מה הוא, הם יכולים להשפיע עליו? מה, אין לו אמונה, אין לו ידיעה? מה, הוא יד ימינו של משה רבנו? צריך לשנות לו את השם, עד כדי כך? מה, זה חולה מסוכן? אלא זו הטעות שלנו. אנחנו לא מבינים עד כמה קל להשפיע על אנשים. כידוע שרי קורח הגיע, ואחרי שאשתו היא זאת שהציסה את הכל, חזל אומרים שבפרשה שלנו יש לנו שתי נשים, אשתו של און בן פלט, ואשתו של קורח, ואשתו של קורח שואלת אותו, מה למדתם היום בבית מדרש?
הוא אומר, למדנו ציצית.
אומרת לו, מה זה ציצית? מה זה הדבר הזה?
הוא אומר לה, משה רבנו אמר לנו שצריך בגד ארבע כנפות, ושלושה פתילות של לבן, אחד תחלת.
אומר לו, איזה דברים אשר רבנו אומר לכם? בוא, אני אעשה לך תלית שכולה תחלת, ותשאל אותו אם צריך תתחלת או לא. ככה היא מחממת אותו, ואז מתחיל כל הבלגן, וכוח יוצא למסע הרצאות. חוגי בית, אתה יודע, כמו הפוליטיקאים שעכשיו לקראת הבחירות, יתחילו חוגי בית, והם יעברו מקבוצה לקבוצה, וכוח נותן חוגי בית, והוא מסביר להם שהייתה אלמנה, אלמנה באמת, צעירה, שתי בנות, שתה שכנה שלי, נהיה באוהל ידי. הוא מספר כאשר היא בעצם היה לה שדה, והיא באה לחרוש. ומשה רבנו מגיע אלה, לא לחרוש עם שור וחמור יחדיו. מסכנה בחורה, מה היא רוצה כבר לחרוש? אוקיי, ואז היא אומרת, בוא נזרע. אז באה אלה משה רבנו והרץ, לא לזרוע כליים, לא לזרוע כליים. ואז היא רוצה לקצור, אז שנייה, צריך לקט, שכחה, פאה, לעניים. ואז היא אספה את התבועה, אז צריך כבר תרומה. ואז נמאס לה מהשדה, תבינו את כל ה... בירוקרטיה, זה כל הדברים הדתיים האלה, עד שהיא כבר ידעה, היא מכרה את השדה, מכרה את השדה, מסכנה, היא אלמנה. ענייה, והיא מוכרת את השדה, והיא קונה שני טלאים. טוב, ואז מגיע משה רבנו, שנייה, צריך ראשית הגז, אז היא תעצבנה, שחטה את הכבשים, רגע, צריך זרוע לחיים וקיבה, היא תעצבנה, מה היה חרם להשם? אז מה מצוין, זה לכהנים, לקחת זה גם. עד שאותה אלמנה צעירה מתה מרעב. ועם דמעה שיורדת מעינו של קורח, הוא מסית את כל חוג בית שהוא היה, וכך הציס את כל המדינה. וחזל אומרים מפה, תראה עד כמה כוחו של לשון הרע. איזה סיפור זה? איזה אלמנה בדיוק היה להשכנה של קורח שזרעה וחרשה? אנחנו במדבר, חבר'ה. הם אוכלים מן. נו, אז מה זה לקצור, לחרוש? תלעים, מתה ברעב, איך עוד שמתה ברעב, אוכלים מן. אלא זה כוחו של לשון הרע. שגם שמבינים שזה שקר, וגם מבינים שזה לא נכון, זה מחלחל. אז אנחנו צריכים להתפלל שלא יהיו בחירות, באמת אני אומר לכם, צריך להתפלל שלא יהיו בחירות, כי סביב בחירות יכול להיות שהוא, יהיה גם הרבה לשון הטוב מן הסתם, הרבה יפרגנו אחד לשני, אבל אנחנו לא רוצים לשמוע משהו אחר, נכון? אז אנחנו צריכים להתחזק באמת בעזרת השם, שהשם יצילנו, הנה הוא כבר הציל אותנו מהממשלה ההיא, אבל גם שלא עם הממשלה ההוא. ואנחנו רוצים בעזרת השם מזה להתחזק, לראות שאפילו קורח, שהוא היה באמת מטועני אהרון והכל, הוא אינו עיטעתו. אז העיניים יכולים לטעות. וכשאני אומר לטעות, פירוש דבר גם לגבי איך נרגיש בעתיד כלפי עכשיו. מה זאת אומרת? תראו. שני סיפורים שהיו בארצות הברית. אישה אחת בשם דיין, שהיא מחליקת סקי. מחליקת סקי מקצועית. אני אספר לכם שני סיפורים, ננסה לנסות לדמיין את העתיד של שניהם. אז אותה דיין, היא באמת מחליקת סקי מקצועית בארצות הברית, נחשבת אחת הטובות המבטיחות בתחום. היא עושה סקי של דבר שנקרא סופר ג'י. זה מסלול סללום, תחרויות חורף, 1994 למניינם, הגברת לוקחת מקום ראשון. וואו! תקשיבו, שיא הקריירה האנושית, היא מתפרסמת, היא תחשוב שהיא מקום ראשון בעולם, כאשר היא מייצגת את ארצות הברית, נשיא ארצות הברית, בכבודו ובעצמו, מתקשר אליה ואומר לה, congratulations, מזל טוב, מזל חזק וברוך. בסדר? זהו, היא הגיעה לפסגת חייה, לכאורה מצפה לה עתיד ורוד, ורוד, ורוד. באותה שנה, אדם אחר בשם סקוט פדור, גם הוא אמריקאי נחמד, שמסיים את האוניברסיטה, והוא מתחתן, וחייו יפים, חייו יפים, ואז הם נוסעים להורים של אשתו. הם מגיעים לשם מסביבות השעה 6 בערב, וההורים שלו גרים ליד אגם גדול, והוא מחליט ללכת קצת, לעשות איזו שחייה קטנה. אתה יודע, לפני עומת יהיה שקיעה, אתה יודע, קצת שחייה באגם, למה לא? והוא מגיע לשפת האגם, ושם כזה דק של עץ, שבימים כתיקונם, אז לפעמים אפילו סירות יש שם, אבל הפעם אין סירות, אבל לא נורא. אז ככה דק של עץ, הוא מוריד את החולצה, ויש לו בגד ים, והוא בא לקפוץ למים. 3, 4, ואפ! והוא קופץ למים. אבל משהו לא ידע. זה שהיו חודשים מאוד מאוד חמים, ולמצורך העניין, המים מאוד מאוד הידלדלו. עד שהמים היו רדודים מאוד, והוא לא ידע אם נותן קפיצת ראש למים הרדודים. וכשאתה קופץ למים הרדודים, הקרקע מאוד קרובה למים. והוא נותן קפיצת ראש, הוא מרגיש כאב חזק וחד באזור הצוואר והגב, הוא מרגיש חום אדיר שמתפרס לו בכל הגוף, ו... לא מרגיש שום דבר. פשוט מאוד הוא שבר את הצוואר שלו, וכך הוא שוכב בתוך המים, צף במים, כאשר כל הגוף שלו משותק. הוא שוכב עם הפנים לתוך המים. הוא לא יכול אפילו להתהפך, תבינו את המצב שלו. וזהו, הוא מבין שהוא גומר את החיים שלו, אין לו אוויר. האוויר נגמר. הוא לא יכול להתהפך, הוא לא יכול להזיז את הגוף שלו. זאת אומרת, גם הוא נכה וגם הוא לא... זהו, נגמר לו חיים, נגמר לו חיים, נגמר לו חיים. הוא לא ידע, הוא חשב שנגמר לו חיים, הוא פשוט לא ידע שהכלב המשפחתי רץ אחריו לאגם הזה ושורה אותו ככה בתוך המים. הכלב כנראה, פעם חתנו אפילו משמיים, הרגיש שקורה משהו, הוא התחיל לנבוח. ונבח, 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 אז אשתו של אותו סקוט שנמצאת בבית, היא מסתכלת מהחלון וכאילו, למה הכלב נובח? היא רואה את בעלה צף במים. אז בהתחלה היא חושבת לעצמה, טוב, הוא צולל כנראה, הוא צולל. אבל היא רואה שהוא לא זז, אז כאילו, מה יש כבר לצלול? זה לא איזה שומנית אלמוגים שם. וזה נראה לה יותר מדי זמן שהוא צולל. והיא מחליטה ללכת לאגם ולראות מה קורה איתו. אבל תבינו, עד שהיא מגיעה הוא כבר יותר מדי זמן באגם. והיא קוראת לו והוא לא עונה, ואז היא נכנסת לתוך המים, והיא הופכת אותו, ואיך שהיא הופכת אותו, היא רואה את הפנים שלו עם העיניים מגולגלות למעלה, אוי אוי אוי, והיא מבינה שמשהו ממש, אבל ממש לא טוב קרה. היא ישר מתחילה לצרוח, וההורים שלה מגיעים ומזיקים את כוחות ההצלה, ובינתיים כוחות ההצלה מתעכבים, אז מדריכים אותם תוך כדי שיחה בטלפון, איך לעשות לו אחיה, ולהחזיר לו את הדופק, ואת הנשימה, והדופק חוזר, ונעלם עוד פעם, וחוזר עוד פעם, ועוד פעם יש לו קריסה. ורק אחרי 40 דקות הגיעו כוחות ההצלה, מסיבה כזו אחרת הם התעכבו, לוקחים אותו לבית החולים, מיד חלק טיפול נמרץ, אבל המצב לא טוב. אחרי 12 יום הוא חוזר להכרה כשהוא המורדה מונשם ומתברר את התמונה שהוא יהיה נכה לכל ימי חייו, אבל לא סתם נכה, אלא נכה מכף רגל ועד ראש. הוא אפילו לא יוכל לנשום בזכות עצמו. במדינת מישיגן, שם זה היה אירוע, החוק אומר שאדם שמונשם, שימו לב טוב, שהוא נכה בכל גופו והוא מונשם, אבל הראש שלו הוא צלול, הוא יכול, שואלים אותו בעצם שאלה. שהוא יכול להחליט האם הוא רוצה להמשיך לחיות או לא. וואו. זאת אומרת, סקוט הזה מתמודד עם שאלה שהוא לא חשב שהוא אי פעם יצטרך להתמודד איתה, אבל השאלה היא, אתה רוצה לחיות? ואני מזכיר לכם, הוא משותק מכף רגל ועד ראש, אפילו לנשום בכוחות עצמו הוא לא יכול. אבל הוא צלול לחלוטין. והוא מתלבט והוא עונה להם. מה אתם אומרים? מה עונה להם? נו, נכון, ברור, עונה כן, אחרת לא היה לי סיפור פה. הוא עונה, כן, אני רוצה לחיות. אז תשימו לב, אני לוקח שני סיפורים פה. סיפור הראשון של אותה מחליקת סקי, שהיא בשיא הקריירה שלה, תבינו, זוכה, אלופת עולם, ארצות הברית, נשיא ארצות הברית מתקשר אליה, היא נשואה, היא מפורסמת, היא עשירה. זהו, פסגת החיים של הבן אדם, לכאורה אין יותר למעלה מזה, ולהבדיל אותו סקוט, אין למטה מזה. המצב הכי גרוע, שיכול להיות עלי אדמות. נכה בכל הגוף, עכשיו יצא לתקופת שיקום, אבל אין הרבה מה לשקם, זה לא שהוא יום אחד יוכל ללכת. אם הייתם צריכים לנבא עכשיו איך, מה תהיה רמת האושר שלהם בעוד 5 שנים? מה הייתם אומרים? לכאורה, בוא, חס ושלום, שלא לא יקרה לאף אחד משתנו שום דבר, אבל אם הייתם צריכים להתחלף עם מישהו מהם, אם הייתם רוצים להתחלף, טוב, התשובה ברורה, נכון? ברור שהיא הבחורה. אבל מה שהתברר זה תופעה מאוד מעניינת. פחות או יותר, כעבור 5 שנים, שניהם היו באותו רמת עושר. באותה רמת סיפוק. באותה, כמעט אותו איכות חיים. אז זה יכול להיות. הוא נכה. אתה צמוד לכיסא גלגלים, לא יכול לעשות שום דבר לבד. היא הייתה בשיא הקריירה שלה, אבל מה שקרה זה הקרק. אמנם הייתה בשיא הקריירה, אבל בואו נהיה אמיתיים, אין שום שיא לכל אחד שנשאר כל החיים. בשלב מסוים, אתה יודע, היא כבר קצת יותר מבוגרת, אז היא כבר לא מתחרה יותר תחרות אולימפיות. היא הגיעה לשיא, אבל אז פתאום כבר כל הפרסום שהיה לפני כן הלך ודאך, ואם פעם היא הייתה הולכת ברחובות, וכאילו יום, זה את, היא, וכן הלאה, יום היא הולכת ברחובות, אף אחד לא מכיר אותה, ובעלה שהיה להם זוגיות מאוד נחמדה, שהיא הייתה מפורסמת, והיה כסף, והיה תהילה, והיה ארוחות של עשירים כאלה, בשלב מסוים מפסיק. היא מתחילה לאט לאט לצנוח, ולאט לאט עליה חיים משעממים כאלה. וכבר אף אחד לא רודף אחריה, ואף אחד לא מבקש חתימה שלה, דברים כאלה. ותוך 3 שנים הבחורה מגיעה למצב שהיא לא רוצה לצאת מהבית בכלל. החיים שלה מגיעים לשפל, שפל, שבשפל. לעומת זאת, הבחור שלנו סקוט. נכון שהוא עובר תקופה קשה, אבל לאט לאט הוא מתחיל להסתגל לחיים החדשים. וכעבור 3 שנים, הוא מתחיל כבר למסור הרצאות קטנות מהכיסא גלגלים שלו. הוא מתחיל לכתוב ספר. ואחרי 5 שנים, בגדול, הם נמצאים באותו מצב. היא יצאה קצת מהבית, התחילה לעבוד בתור מורה לסקי. זה חיים בסדר, חיים בסדר. ברוך השם, כאילו טוב לה. היא אומרת אפילו, זה אולי את החיים יותר טובים מה שהייתי מפורסמת. אבל באותה מידה גם סקוט הזה. אחרי 5 שנים, כבר ברוך השם, החיים נכנסו לשגרה, הוא מרצה בכל המקומות, הוא כתב ספר, הוא נהיה מפורסם בתור אחד שבאמת מחזק אנשים, כי הוא בעצם, יש לו קבלות. אתם אומרים שלכם קשה, בואו תראו מה, איך אני חי, ואם אני חי וטוב לי, מה שנקרא, ואני מרוצה מהחיים, ואני מסופק בחיים, ואני מרגיש שיש לי שליחות בחיים, אז מה יגידו אתם? מה יגידו אזובי הקיר כאלה, עם קצת קושי בחיים, של קצת בזגיות, קצת בזה, לא מזלזל בקושי, אבל אתה רואה שאנחנו לא יודעים לנבא את העתיד, אנחנו לא יודעים באמת איך נרגיש בעוד כך וכך זמן. אז השיעור עבורנו זה לא משנה מה אנחנו עוברים לטוב או למוטב, גם אם אתה עכשיו במצב טוב, אז אתה יודע, אל תעוף על עצמך, תהנה מהרגע, אבל תדע שזה יעבור. אבל באותה מידה, במידה, ואנחנו בתקופה לא טובה בכם, יקיריי, לא להישבר. למה? כי זה יעבור. אבל זה תלוי בנו, כמה זמן זה ייקח.
עובר עוד יום ועוד יום, לאן זה הולך, לאן זה בא, שנה ושוב עברה שנה, כותב מילים ומנגינה, אבל אנחנו מאמינים, די מאמינים, רק בוטחים ומתפללים, כן אנחנו מאמינים, די מאמינים, בך בוטחים ומתפללים. אמונה, יש בי אמונה, בתוך הלב בוערת התקווה, ואף על פי שהתמהמה, תמיד תזכור הכל נלך טובה. אמונה, יש בי אמונה, בתוך הלב בוערת התקווה, ואף על פי שהתמהמה, תמיד נזכור הכל נלך טובה. כבר לא זוכר, הכל כמו חלום, מתי כבר תשוב כבתחילה, אז מה? רוצה לנשום בשקט ושלווה, אבל אנחנו מאמינים, די מאמינים, רק בוטחים ומתפללים, כן אנחנו מאמינים, די מאמינים, בך בוטחים ומתפללים.
זהו, זה קצב יביא לנו פה, מה קורה פה, הלו? טוב, אז בקיצור, אנחנו בעזרת השם רוצים להתחזק פה, כאשר אנחנו מבינים שאנחנו לא יודעים באמת מה הולך להיות בעתיד. יקיריי, לא יודעים מה הולך להיות בעתיד, לכן גם אם עכשיו יש לך תקופה טובה, תגיד תודה לבורא עולם, תאריך אותה, תהנה ממנה, אבל זה יעבור. מצד אחד. מצד שני, בואו נהיה חזקים, שאם עכשיו יש תקופה פחות טובה, וקצת מבלבלת, וקצת, אתה יודע, הרב, זה לא תקופה, זה כבר הרבה זמן, נכון, אני מבין, אבל אתם רואים שבסופו של דבר הכל מתאזן, ככה הייתה חוקרת בשם אליזבת דן, הסתת מחקר מאוד פשוט אצל סטודנטים, לקחה סטודנטים שהם לומדים במעונות. מה זאת אומרת במעונות? באוניברסיטה יש כאלה שלומדים רחוק, אז הם צריכים לישון במעונות. עכשיו, במעונות היו חדרים טובים יותר, והיו חדרים טובים פחות. והיא בעצם, זה נעשה בהגרלה, מי שזוכה, זוכה. אבל היא רצתה לראות עד כמה באמת הזכייה או חוסר הזכייה ישפיעו. לא ישפיעו עכשיו, אלא ישפיעו לאורך זמן. זאת אומרת, בוא נגיד אם עכשיו אנחנו עושים את ההגרלה, אנחנו נרצה לבדוק את החבר'ה הזוכים או הלא זוכים בטווח של שנה. זאת אומרת, בעוד שנה אנחנו נרצה לראות כמה זה השפיע עליהם. וזה מה שהיא עשתה, היא פשוט מאוד לקחה את הקבוצה הסטודנטים וחקרה אותם ואמרה להם, אם אתם תזכו, לפי דעתכם, מה רמת האושר שתהיה לכם מ-0 ל-7? בסדר? ואותו דבר ההפך, במידה ולא תזכו, מה תהיה רמת האושר שלכם מ-0 ל-7? אז אמרו לכך, שאם אנחנו נזכה, הסטודנטים אמרו, אנחנו נשמח כל כך, לא רק עכשיו, לתמיד מה שנקרא, בגובה של 6-7. זאת אומרת, הרמה הגבוהה ביותר. ומה יקרה אם לא תזכו? עד כמה אתם, כמה זה ישפיע עליכם? אז אמרה, במידה ואני, אנחנו לא נזכה, לא נזכה, אמרו לה, אנחנו משהו כמו, בואו נגיד, אם לא נזכה, 3-4. זאת אומרת, זה יהיה לנו מאוד מאוד קשה, זה שלא זכינו, משהו כמו 6-7 בערך, ברמת העושר. רק לי נשמע שיש פה משהו בסאונד. טוב, לא יודע, אני שומע את עצמי פתאום חזק, אוקיי. אוקיי, אני חוזר על הניסוי שאני לא אתבלבל. אז לקחו סטודנטים שהם לנים במעונות של האוניברסיטה, כאשר יש מעונות טובים יותר, יש מעונות טובים פחות, בסדר? ואז שואלים אותם, במידה ותזכו בחדרים היותר טובים, כמה רמת האושר שלכם תהיה? אז אומרים, משהו כמו 6-7, אבל אם לא תזכו, רמת האושר תהיה 3-4. מובן? נהדר. עושים הגרלה. ובעקבות ההגרלה הזאת, כמובן יש כאלה שזכו ויש כאלה שלא זכו. ובדקו אותם לאחר שנה. וגילו דבר מאוד מעניין. שלאחר שנה לא היה כמעט הבדל ברמת העושר. בין אלה שזכו לבין אלה שלא זכו. מה הכוונה? אלה שזכו בהתחלה, ברור שהם שמחו. יש, קיבלתי את החדרים הטובים, אני לא מאמין, יופי. ואלה שלא זכו, מן הסתם היו קצת, אתה יודע, כועסים או עצובים או איך מכנים את זה, מבועצים. כי לא זכנו את החדרים הטובים. אבל כעבור שנה, שתי הקבוצות, גם זאת שזכתה וגם זאת שלא זכתה, הם היו באותה רמת עושר. משהו בסביבות ככה, 4-5 כזה, חיים יפים. אבל איך זה יכול להיות? אבל הם זכו בחדרים הטובים. נכון, אל תתמקדו בפרט אחד. למשל, חדרים טובים. כי נכון, קיבלת חדר טוב, אבל אולי בחדר שלך חבר שנוחר, זה אתה לא לקחת בחשבון, נכון? אז אמנם החדר שלך חדר VIP, אבל עם הנחירות של השני, המחיר שלו ירד. ולהבדיל להפך, אולי קיבלת חדר לא טוב, ואתה עצוב, למה זה קרה לי? מצד שני, יכול להיות שיש לך חבר כזה טוב שאתה תגלה, שהוא פתאום חבר שלך מאוד טוב בחדר, ששינה לך את כל החיים, לא רק את ההרגשה בחדר. זה נקודה מאוד חשובה עבורנו, יקיריי. כי מה קורה? רצית להתקבל איזו ישיבה מסוימת, רצית איזו חברותה מסוים, אתה בטוח שעם הישיבה הזאת אני עכשיו יהיה, עם החברותה הזה, עם המקום העבודה הזה, אני אצליח מאוד. אתם לא יכולים לדעת. אף אחד לא יודע באמת מה יהיה בעתיד, ולכן זוהי העבודה שלנו, א', להודות לבורא עולם על כל דבר שיש לנו, על הטוב ועל הפחות טוב, כי אנחנו לא יודעים גם מה הפחות טוב יכול להביא. ואתה רואה שקורח שאינו התעתתו, הוא רואה שהוא הולך להצליח לכאורה איזה ילדים, איזה נכדים, איזה שושלת. אבל הוא טעה. הוא טעה בגלל הגאווה שלו. כאילו, לא, הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אתה חושב שיצר לב האדם כל הזמן, יש לנו, אני לא מבין, אתם מבינים את זה? תחשבו שיש לנו אויב שנלחם בנו, לא סתם, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום. צופה רשע לצדיק, הוא מבקש מה? לא ללטפו, להמיתו. אתה מבין איזה מלחמה יש פה? אתה נלחם מול מלאך, שהוא הרבה יותר חזק ממך. אני אומר לך, הוא יותר חזק, כי למלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, לא יכול לו, אתה לא יכול עליו. אז אני חייב את הקדוש ברוך הוא. אז מתי, חס ושלום, אולי אין לאדם סייעתא דשמיא, מתי שכמו שאומר חז"ל, אולי בגלל גאווה. אתה חושב, אני ככה, אז לשמור על פרופורציה, יקיריי, לשמור על פרופורציה. אוקיי. אז זו העבודה הראשונה שלנו. א', להבין שאנחנו לא בדיוק יודעים מה הולך להיות בעתיד. ולא רק העתיד הנראה לעין, כביכול בעולם שלנו, גם בעולם הרוחני הבא. כבר הגמרא מסרת פסחים, דף נון מספרת שם על רב יוסף הבן של רב ישוע בן לוי, שהוא עבר, נגדיר את זה, מוות קליני, חלש ועת נגד. רש"י אומר, הוא גבה ופרחה נשמתו. בשלב מסוים הוא חוזר, מישהו חתר משם? אז הנה, רב יוסף חזר, ואבא שלו שואל אותו, מה ראית? הוא עונה לו, אבא, תקשיב, מה שאני ראיתי שם, עולם הפוך ראיתי. בסדר? עולם הפוך ראיתי. עליונים למטה, ותחתונים למעלה. אמר לו אבא שלו, בני, עולם ברור ראית. מה זה הדבר הזה? כאילו, מה לך שם? אתה יכול להסביר לי? כמו תוטפל, כמו סבא, אני לא מבין מה קורה פה. תקשיבו. רב יוסף עובר מוות קליני, והוא מספר לאבא שלו, ראה עולם הפוך. מה זאת אומרת? עליונים למטה, תחתונים למעלה. אז מסביר המבית. מסביר ככה, שיש לו בהקדמה שלו של ספר בית האלוקים. הוא אומר כך, ברור שרב יוסף לא מספר לנו עכשיו על עליונים בעולם הגשמי שלנו. הכוונה. זה ברור שאם אתה רואה עכשיו מישהו שהוא נחשב, איך מגדירים אותו? סלב. אז סלב פה בעולם הזה, בלי לפגוע, כבכל עליונים פה, למעלה מאוד יכול להיות שהם תחתונים. כאילו, מי הוא בכלל? בלי לפגוע, אתה יודע, הוא מפורסם, הוא זה, הוא לא יודע מה, אפילו זמר. אנחנו, מה זה אפילו? כן, תגיד, אולי זמר דתי, מחזק, הוא יכול להיות. זה מה שחשוב. מה שחשוב זה, תכלס, יש לו מצוות אלו. אז יכול להיות שהוא זמר חתונות, אולי אז הוא משמח, חתן וקלה, אני לא יודע. מה שאני יודע זה... לא בכך. מי שעליון פה, בוא ניקח ברמה הכי פשוטה. מה קוראים שזה אוליגרך, יהודי כמובן, מאוד מכובד, אולי אפילו איזה שר בממשלה, או לא משנה מה שפה, אתה יודע, הוא מכובד נחשב. אם אין לו מה שנקרא מה למכור, מחר רוחנית, אז ברור שלמעלה הוא יכול, מהתחתונים. יכול להיות שירו אותו שם, אתה יודע, נקר חובות. תראה, זהו, איזה קטע. אוקיי, אז לא על זה התפלא רב יוסף. כי אם הוא, זה ברור לנו שעליונים פה לא בהכרח הם עליונים שם, בפרט לא בצורה גשמית, זה ודאי. אבל החידוש הוא ככה רוצה להגיד המבית, שמה שהוא התפלא, זה שהוא ראה אנשים עליונים מבחינה רוחנית פה בעולם, הם תחתונים בעולם העליון. וההפך. אנשים שכביכול הם תחתונים פה בעולם הזה, מבחינה רוחנית, שם הם עליונים. תקשיבו טוב לשיעור הזה עבורנו. פירוש דבר יכול שמישהו פה הוא נחשב מהעליונים. מה הכוונה? הוא אחד הבחורים הטובים בישיבה, באמת. בחור מתמיד, בחור שיחטפו אותו בשידוחים, אולי אפילו עם סידור מלא. למה לא? מפרגן. יכול להיות שבחור אחר בישיבה שהוא מהתחתונים. הוא לומד 3 שעות בשבילו קריאת ים סוף. ועל זה אמר רבי יוסף, ראיתי עליונים למעלה בעולם העליון, כן, ראיתי עליונים למטה וראיתי תחתונים למעלה. מה זאת אומרת? אם הבחור העליון הזה שפה בישיבה הוא המתמיד של הישיבה, בעת הוא בחור רציני, קיבל סידור מלא, דירה בירושלים בנחלאות, לא יודע איפה, לא אכפת לי איפה, ברחביה, שיחק אותה. אבל יכול להיות שלמה לא יהיה מהתחתונים, למה? כי אם הבחור הזה לומד מצידי 10 שעות ביום, אבל הוא מסוגל ללמוד 18 שעות ביום, אז למרות שפה בלמטה הוא בעליונים, כי תשמע, הוא באמת בחור טוב, אבל הוא יכול להיות בחור הרבה יותר טוב. אז למעלה הוא יהיה מהתחתונים, כי הוא לא ניצל את הפוטנציאל שלו, לא נתן את כל הכוחות שלו, הוא השקיע אולי 50% מהכוחות שלו. לעומתו, יכול להיות שבחור שפה בעולם הזה הוא מהתחתונים. בסדר, בחור, אתה יודע, הוא לומד 3 שעות ביום, בדוחק. אבל מאוד יכול להיות שבחור כזה הוא מהעליונים למעלה. למה? כי אם הוא לא שהוא למד 3 שעות, הוא בכלל מסוגל 1.5 שעות. אבל הוא נתן פייט, מה שנקרא, הוא השתדל, הוא התאמץ, ובכל זאת למד 3 שעות. אז אולי פה זה נראה שהוא מהתחתונים. אבל למעלה הוא מהעליונים, וזה מה שרב יוסף. ראיתי עליונים למטה ותחתונים למעלה, ואמר לו, אבא שלו, לא ראית עולם הפוך, ראית עולם ברור. זו האמת, שנבחנים למעלה, על פי כמה מאמץ השקעת, ולכן שאני אומר שאנחנו לא יכולים לראות את העתיד, אז אנחנו לא יכולים לראות לא רק את העתיד פה הגשמי שלנו, מה יהיה בעוד שנה או בעוד 5 שנים, ואיך נרגיש בהתאם למשהו, אלא גם בעולם הרוחני הבא, אין לנו שום השגה, מה באמת הולך להיות, אלא אם כן, שוב, אנחנו יודעים את הכללים פה בעולם הזה, אם ניתן את המקסימום שלנו, נשתדל מה שאפשר, לא נוותר לעצמנו, גם אני פחות מאחרים, אני לא משווה את עצמי לאחרים, אני משווה את עצמי לעצמי, אם לי ממש קשה, ובכל זאת אני לומד, בכל זאת אני לא מוותר, יש לי ניסיונות, בקדושה, בעניינים, ואתה בכל זאת נלחם, ואתה לא מוותר לעצמך. אולי גם אתה כביכול פחות מאחרים, אולי אתה הרבה יותר, ואתה לא יודע את זה אפילו. לכן המדרש מספר על רבי שמעון בן חלפתא, שערב שבת אחד, לא היה לו מה לאכול, תחשבו, איזה מצב, הרב, רב שמעון בן חלפתא, כאילו לא, תבין, אחד באמת מהחשובים. אומר המדרש שהוא יצא מחוץ לעיר, והתפלל לפני האלוקים. אלוקים, בבקשה, תעזור לי. וניתנה לו אבן טובה מן השמיים. פי, תראה מה זה, אה? הולך, מתפלל, חוזר עם אבנים. לא זרקו עליו אבנים, אלא אבן טובה, נהדר, מגיע לזה שולחני, לזה סוחר, מחליף את האבן, מקבל כסף, ברוך השם, תודה להשם, בר עושה קניות לשבת, מפנק, מכף רגל ועד ראש, ואשתו מגיע, רואה את שולחן שבת ארוך, אוי, שאתה מאיפה הכסף? אומר לו, מה זה מאיפה הכסף? מי השמיים? אומר לו, מה משמיים? איזה שמיים? מספר את כל הסיפור, התפללתי, קיבלתי אבן. בבקשה, מחרתי אותה, אנחנו עכשיו מסודרים, כמה חודשים. תראו מה זה אישה צדיקה, היא אמרה לו, תקשיב חמוד, מה שנקרא בשפה שלנו, עד שאתה לא מבטיח לי, שאתה מחזיר את האבן מחזרה לשמיים, אני לא תואמת כלום. עכשיו, מה אכפת לך? קיבלנו. בוא נהנה, מה? זה לא שלקחתי בכוח, לקחתי באיסור, קיבלנו משמיים, בוא נהנה. לא, 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 לא. עד שאתה לא מבטיח לי, שאתה מחזיר את האבן, אני לא נוגעת באוכל. אומר לה, תקשיבי, אני רוצה לדבר עם הרב שלי. אני הולך לשאול את הרב שלי, מה לעשות? הלך לרבי, רבי יהודה הנשיא. הוא מגיע לה, כבוד הרב, זה המצב. המצב הכלכלי קשה, התפללתי, קיבלתי אבן משמיים, מכרתי, קניתי, מה אני עושה עכשיו? אשתי אומרת לי שהיא לא רוצה ליהנות, עד שאני אחזיר. היא מפחדת שיהיה חסר לנו בעולם הבא. תראו, זה אישה צדקנית, אה? תראו מה זה נשים צדקניות, ברזל. מה אכפת לך? תהני קצת מהעולם הזה. בסדר, זה לא שכל השכר בעולם הבא הלך. קצת, נו מה? אוי למה זה, נו מה? אי אפשר להיות קיצונים, אתה יודע, קצת, נו. אז היא לא מוכנה. ואומר לה, טוב, אני הולך לרב שלי לשאול. הלך לרבנו הקדוש. רבי יהודה הנשיא מגיע אליו, הוא מספר לו את כל הסיפור, ואומר לו, רבי, אמור לקח. אם שולחנכם יהיה חסר, אני אמלאנו משלי. וואי, איזה הבטחות יש פה, תקשיב. הוא חוזר אליי עם הבטחה של גדול הדור, שהוא אמר, עליי, אם יהיה חסר לכם, אני אפנק אתכם. עכשיו תקשיב, הוא כלומר, אם יהיה חסר לכם, מה זאת אומרת? אז היסוד ביהדות, יקיריי, שהבעל והאישה הולכים להיות ביחד למעלה, בגן עדן. אולי זה קצת מדכא חלק מהמאזינים. אה? מה, לא מספיק שהיינו פה איזה 70 שנה ביחד? חלס, שיהיה לנו חופש קצת. לא, אתם הולכים להיות ביחד גם למעלה. זאת אומרת, כדי להשקיע בזוגיות, אחרת זה אולי זה פירוש חדש, מה זה גיהנום? או מה זה גן עדן, אה? טוב, תחשבו על זה. בקיצור, אז רבי הנשיא מבטיח, אני אמלא, תגיד לאשתך, הכל בסדר, הכל בשליטה, אם יהיה חסר לכם, אני אמלא לכם. טוב. רבי שמעון בן חלפתא חוזר לאשתו, מספר לה, אשתו לא מוותרת. תראו איזה נשים, וואו. אמרה לו, לך אימי למי שלמדך תורה. לך, תביא לי, בוא לרב שלך. בוא איתי לרב, תקח אותי לרב שלך. טוב, הוא מגיע. ואז למה להגיד, תראה את המידה חכמה. היא לא תוותר לו, כאילו, אמרה לו כבוד הרב. רבי, וכי רואה אדם לחברו בעולם הבא? תקשיב, אתה לא תראה אותנו ואנחנו לא נראה אותך. מאיפה אני יודעת? הרי כתוב שכל צדיק וצדיק שלו עולם משלו. נאמר בקהלת י' ב', פסוק ה', בחורה, תלמידה חכמה. כי הולך אדם אל בית עולמו. לא עולמים, כתוב פה. עולמו. טוב, דיברה דברים נכוחים. תקשיב, אתה לא תוכל למלא מה שיש לנו, כיוון שמה שיש לנו אין לך, ובעלי למד תורה מתוך הדחק, ואתה, סליחה שאני אומרת, לא. אז זהו. אז כל אחד יש לו את המיוחדות שלו, לכן אף אחד לא יכול לדעת באמת, אבל מי יותר ממי, חוץ מכמובן גדולי הדור, בוא נשים את זה בצד, אבל ברמה היומיומית, מה שנקרא, אנחנו, אתה יודע מי יותר צדיק, מי פחות צדיק, מי נחשב למעלה, מי נחשב למטה, אנחנו בכלל יודעים, מישהו בכלל יכול לדעת? אף אחד לא יכול לדעת. אז א', אל תזלזל באחרים. ב', אל תזלזל בעצמך. ג', בוא נאמר שכל אחד מאיתנו עם הניסיון שלו. כל אחד מאיתנו עם הקידוש, השם שמיים הפרטי שלו. ומה שאתה יכול לעשות, מה שאת יכולה לעשות, אף אחד בעולם לא יכול לעשות במקומכם, או טוב יותר מכם. אז מה זה אומר לגבינו? ומה לא? אחרי השיר הבא.
בקלקולים שלי תיקונים בין הגלויים שלי סמויים הכל מאהבה גדולה אליך הכל מאהבה בין האורות שלי צללים בין כוונות שלי חבויים הכל מאהבה גדולה אליך הכל מאהבה הכל מאהבה
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
חושבים קדימה, עם אליעזר גרוס, יושב ראש קבוצת בסדנו, ואנשי מפתח בכלכלה. כל יום ראשון ב-10 בלילה, תשובות לשאלות המאזינים שרוצים לדעת איך להשקיע נכון. להשארת שאלות, 039-039-039, שלוחה 9. חושבים קדימה, בהגשת אסף קליין. ראשון, 10 בלילה, כאן בכל חי.
לקידוש וגם להבדלה, השבת תגלו טעמים חדשים. יקב טפרברג,
הזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתי המופרזת.
נועם שתיים, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת. אתם או ילדיכם סובלים מבעיה רפואית?
כולם מבטיחים הבטחות, אבל אין מי שבאמת ידאג לאותם אנשים חלשים ונכים וזקנים.
אף אחד מהם לא דואג, כי זה לא מייצר כותרות.
כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס ההכנסה ובחברות הביטוח. ייתכן שמגיע לכם כסף.
אנחנו נסייע לך לקבל קצבה, ואני יכול לומר לך מניסיון של אלפי לקוחות, בעזרת השם תתקשרי לומר לנו שהוא מקבל קצבה.
האזינו ביום ראשון הקרוב בשעה 11 בבוקר לתוכנית עניין משפחתי, בהתארח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. עניין משפחתי, ראשון ב-11 בבוקר, כאן בכל חי.
למה שם למאות אלפים לא דואגים להם?
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
טוב, חזרנו אליכם, אנחנו בעזרת השם רוצים קצת להתחזק בהמשך הדברים, כאשר למה בשלב מסוים מלא קורח, אני מבין. תקשיבו, עלה על גל פה, הוא הולך להיות ראש ממשלה או משהו כזה, כאילו, אתה יודע, הוא, יש לו עניין. אבל מה עם כל השאר? מה אתם תרוויחו? למה אתם לא מבינים שאתם הורסים לעצמכם? למה אדם לא מצליח לעצור ברגע שהוא בהידרדרות? התחלת להידרדר. אתה יודע, אתה, ואתה מתחיל כאילו להילחם נגד כל המערכת. ככה עשו לי, אתה מתחיל, או, כאילו, להידרדר. כמו איזה גלגל שלג כזה, למה לא מצליח לעצור? ולבדוק מה קורה איתנו. לעשות איזה חישוב מסלול מחדש, ויכול להיות שאחורה פני קדימה צעד. נו, בוא, תחזור. חזור בך, בן אדם, חזור בך. יש כזה שיר, נכון? אלא יש פה איזושהי בעיה. והבעיה הזאת אנחנו נרצה ללמוד אותה לעצמנו. למה אנשים לא מצליחים באמת לעצור? למה אנשים... וואי, שכחתי, אני צריך להזכיר, נכון. אפרופו פרסומות, יום שני. יום שני, הבא לנו לטובה. עוד 4 ימים, כמה זמן זה יוצא. יש לנו סדנה של CBT. סדנת יום עיון. יום עיון בנושא המאוד חם והבוער שנקרא CBT, שאנשים מאוד מעניין אותם כיצד השיטה הזאת עובדת ואיך אפשר ליישם אותה. אז אני אומר לכם, אפשר לקבל את מירב הכלים בזמן קצר. CBT למעשה זו שיטה שעובדת על שינוי המחשבה שלנו, או נגדיר את זה ביתר דיוק, שינוי הפירושים שאנחנו מפרשים את האירועים שמתרחשים איתנו. גם אם אנחנו לא מצליחים לשנות את המציאות, אנחנו יכולים לשנות את היחס שלנו למציאות. וזה הרעיון של השיטה, והרעיון הוא בעצם עם כלים פרקטיים מאוד ליישום ביום יום. לא צריך לעבור עכשיו 200 שנה של לימודים, אלא אפשר ללמוד את הכלים, להתחיל ליישם אותם, ויהיה רצון שאני אשם אותם בצורה טובה. אז מי שמעוניין או מעוניינת להצטרף אלינו למסע של 5 שעות רצופות אל תוך עולם ה-CBT, לצאת בצד השני, כאשר אנחנו יוצאים מחוזקים יותר, חכמים יותר, ועם כלים מעשיים יותר לעזור לעצמנו, אם זה בחרדות, אם זה בדימוי וערך עצמי, אם זה בעצבות ודיכאון, למעשה כמעט כל אתגרי הנפש נקרא לזה בינוניים, לא נגיד עכשיו הקשים ביותר, כי זה צריך טיפה יותר כמובן עבודה וייעוץ, אבל בדברים היומיומיים שאנחנו מתמודדים, וזה רוב האוכלוסייה, רק אנחנו צריכים כלים, אנחנו לא יודעים איך עושים את זה הרב, אוקיי? אז בשביל זה כולנו פה, כדי שנוכל ללמוד ולהחכים אחד מהשני. אז אם אתם מעוניינים לצלול איתנו לתוך העולם הזה של ה-CBT, Cognitive Behavioral Therapy, טיפול קוגניטיבי התנהגותי, לראות איך המחשבות משפיעות על הרגשות שלנו, ועל המעשים שלנו, ועל בעצם החיים שלנו. אז אם זה תחום שמעניין אתכם ואתם רוצים ללמוד, מקומכם איתנו. אוקיי, יום שני. בפתח תקווה, מי שרוצה פרטים, רשמו את הטלפון, והוא. 053-436-1311. שוב אני חוזר, סדנת CBT יום עיון בנושא הזה בערב, מ-5 עד 10 בלילה, עם הרבה מאוד, בצורה מאוד אינטנסיבית, המון כלים, המון רעיונות, כדי שנצא משהו מעשי. מיועד לנשים וגברים בהפרדה מלאה, אז אם אתם מעוניינים לבוא להצטרף אלינו, אם אתם מתמודדים עם אחד האתגרים, או שאתם רוצים לדעת איך לעזור לאנשים שמתמודדים עם אחד האתגרים, אני חוזר טלפון אחד, אפשר לשלוח וואטסאפ או להתקשר, 053-436-1311. נזכיר את זה, לא בהמשך מהם עוד פעם, אבל זה מה שאני חוזר, אנחנו רוצים לדעת עכשיו איך אפשר לעצור במידה והתחלנו איזושהי דרדרות כזאת. מה אנחנו עושים, איך לדעת לעצור באמת. תבינו, אני שמעתי את זה מאדם שהחליט לטפס לאברסט. אברסט זה הר הגבוה ביותר בעולם, כידוע לכולנו. ההר הזה, הגובה שלו זה 8,484 מטר. זאת אומרת, פי 3 פלוס מהחרמון שלנו. בלי לזלזל בחרמון, אבל גם מתי טיפסתם פעם אחרונה לחרמון? לא עם הרכב, לא, ברגל. אז תחשוב שתכפיל את זה עכשיו, אתה צריך לחתיכת טיפוס. אז עניינו כך. הסבירו לי שפנגר, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, אתה לא יכול להבין את זה, אבל בוא נלמד את השיעור מזה. ונסביר מה הכוונה. לטפס לאברסט, הסבירו לי שזה לא סתם לטפס, זה חלום. זה חלום של כל מטפס הרים, זה הפסגה. זה לא סתם פסגת העולם, זה הפסגה. טוב, אני יכול להבין. אמרו לי, תקשיב, מתאמנים לזה חודשים. יש אפילו שנים. זה עולה הרבה מאוד כסף. רק האגרה שמדינת נפל לוקחת מכל מטפס, זה 11 אלף דולר. זה רק האגרה. תחשוב, כל הציוד והאוכל והדרכה משהו בסביבות 50 אלף דולר למטפס. תבין? חתן ילד, בן. כאילו, בת, טיפה, תלוי כל אחד מפשור זה. לא משנה. בקיצור, אז 50 אלף דולר, זה התענוג של טיפוס לאברסט. אוקיי, חזק וברוך. עכשיו, מה העניין? העניין הוא כזה, זה מסע שמתחיל זה נקרא קמפ בייס, הבסיס הראשון. מטפסים, עד שמגיעים לקמפ 4, המחנה הרביעי. בין המחנה הרביעי לפסגה אין יותר תחנות. עכשיו תבינו, אתה לא יכול סתם להתעקע באברסט. סתם, אתה יודע, בוא ננוח פה באיזה פינה. לא, כי אם עכשיו יהיה חושך, אין שם תאורה. אז אתה חייב להימצא בלילה, בתוך אוהל ובמחנה מסודר. לא סתם על איזה קצה הר. זה לא מסלול ביער בן שמן, אתה מבין לבד, כן? זה הר קור כלבים, תבין, זה שלג. זה סופות, זה רוחות, זה אין לך, בעלי חיים מסוכנים אין שם, זה נכון, אין שם, בגובה הזה אפילו גם דובי קרח אין שם, אבל רק המזג האוויר יכול לגמור את הבן אדם, ותבינו שגם אין חמצן בגובה הזה. בואו ניקח אתכם שנייה לקמפ 4, למחנה הרביעי. מהמחנה הרביעי ועד לפסגה, זה טיפוס של יום אחד, אבל לא יום אחד שלם, חצי יום. למה חצי יום? כי אתה חייב בחצי יום השני להספיק לרדת למטה. אתה חייב לצאת מהמחנה הרביעי ולחזור למחנה הרביעי עד הלילה. יש לך יום אחד, זהו. אם אתה לא מצליח לחזור למחנה הרביעי לפני רדת החשיכה, אתה לא תחזור אליו אף פעם. חס ושלום, לא אתה אישית, אבל מי שמטפס. זאת אומרת, אנשים לוקחים סיכון, וזה סיכון שלא, אתה יודע, מהמרים על 100 שקל, מהמרים על החיים שלהם. ולכן צערנו הרב, למעלה מ-300 איש מצאו את מותם בהר הזה, ושאני אומר 300 איש, זאת אומרת שרובם הם דווקא בירידה, לא בעלייה. זאת אומרת, הם כבר הגיעו לפסגה, נו. אז מה הבעיה? הבעיה היא כזאת, שימו לב טוב. אנשים מתחילים לטפס, הם מגיעים לבייס 4, זה הקמפ הרביעי, ויוצאים כבר לפנות בוקר, זאת אומרת, כשמתחיל קצת אור, מתחילים לטפס למעלה. השאיפה היא, וזה הדדליין, הם תמיד, כל קבוצה קובעת עצמה איזשהו שעת יעד, ובדרך כלל זה השעה 2 בצהריים. אם הם לא מגיעים עד 2 בצהריים, או שהם רואים שהם לא יספיקו להגיע לפסגה עד 2 בצהריים, הם חייבים לחזור למטה ולוותר על הפסגה. כי אחרת אם הם יגיעו לפסגה מעבר לשתיים בלילה, בצהריים, הם לא יספיקו לחזור למחנה, לפני השקיעה או צאת הכוכבים. הבנתם? להדליק נרות חנוכה. סתם, מה זה קשור? לא, לא. יופי. ואז הקבוצה שעליה בעצם סיפרו לי 8 מטפסים. השנה הייתה 1996. הם יוצאים, ותבין, כל אחד שילם קרוב ל-$70,000. זה אנשים שמתאמנים לזה כל ימי חייהם. זה השאיפה שלהם, החלום שלהם, הכמיהה שלהם, לא יודע מה שלהם. ומתחילים לטפס, והם עולים, והם עולים, והם עולים, והם מגיעים לקמפ פורה, זה מה שדיברנו עליו. והם מכוונים את השעון לפנות בוקר, זה השנת לילה הכי רדודה שלהם, כי הם מתרגשים, כי הם הולכים להגיע לפסגה שאלה הם חלמו כל כך הרבה זמן. והם יוצאים לפנות בוקר. ומטפסים, 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 ובשלב מסוים מתחילים כל מיני אירועים לא צפויים. חבל אחד נקרא. התחילה סופת שלגים שיצרה אותם באיזשהו נקיק כזה שלא יכולו להמשיך. מפה לשם הם מתחילים להרגיש שהזמן רץ ורץ לנגדם, הם לא מצליחים להספיק, ואז לא רק זה, אלא כשמגיעים לפסגה היה פקק. מה זה פקק? היו עוד מטיילים, עוד מטפסים, מקבוצות אחרות. וכל אחד, זה אחד אחד יכולים לעלות לפסגה, אי אפשר כאילו קבוצה, יאללה חבר, כולה פה למעלה. אז נוצר פקק בעלייה, אז הם מחכים שהם יעלו וירדו, ובינתיים אתה מחכה. ומסתכלים בשעון, ומבינים שכנראה הם לא יספיקו להגיע לפסגה. עכשיו תנסו, באמת אל תדון את חברך, אבל תנסו להבין... הם חיכו לזה שנים, התאמנו לזה יובלות, הם שילמו עשרות אלפי דולרים, לא כדי לטפס על ההר בלבד, עיקר הטיפוס זה להגיע לפסגה, נו! אחד המטפסים אומר לי, פאגר, תבין, הקושי הגדול זה לא רק לא להגיע לפסגה ולוותר על זה, אלא גם לדעת שיכול מאוד להיות מי שיתמיד אולי כן יגיע ויספר, תקשיב, הייתי ואז אתה תרגיש, אוקיי, מה עושים? ממשיכים לטפס או לא, עולים או יורדים. ופה צריך באמת גבורה. גבורה שבוא נגדיר אותה כמו גבורה של יהודה. שאם אתה מבין שטעית, אם אתה מבין שאתה לא יכול להמשיך, תעצור, תודה בטעות שלך, חטאתי, אביתי, פשעתי, מה שנקרא. כשם שנקבל שכר על הדרישה, נקבל על הפרישה ותפרוש. רד מהעץ, רד מהעץ. חבל, אתה הולך סתם ראש בקיר, מה שנקרא, עד כדי כך, אתם יודעים, יש משחק שמרחם, כן? קוראים לזה the chicken. השפן, קוראים לזה בעברית. למרות שהצ'יקן זה לא שפן, אבל זה, ככה לפעמים תרגים את המשחק הזה בעברית, שהשפן. מה זה המשחק הזה? שמרחם, זה רק אצל הגוי, מה שנקרא. שני נהגים. הם עומדים, הם בכביש אחד מול השני, 500 מטר אחד מול השני, והם לוחצים לגז. טסים. הם טסים אחד אל מול השני. כאשר אם הם ממשיכים בנהיגה הזאת, הם יתנגשו אחד בשני ושניהם אולי יהרגו. והמשחק הזה, שם ירחם, זה מי יחתוך, אתה יודע, עם הרכב ראשון. מי שיחתוך ראשון הוא הצ'יקן, הוא השפן, מה אתה מפחד, מה אתה מפחד? מה אני מפחד? שטויות של אנשים. זה יעלה לכם בחיים. נכון, אבל תהיה צ'יקן. אז זה המשחק המטופש הזה. זאת אומרת, הם הולכים, מה זה הדברים האלה? אני לא, אל תשתתף במשחק הזה. יש דבר שנקרא תורת המספרים. משנה, זה משחק שבתורת המספרים, תורת המשחקים. מה זה תורת המשחקים? כמובן, כל מיני דברים בכלכלה. זה משחק ש... תכף אני אחזור לאלה איך קוראים לזה? באברסט. אני לא שכחתי מהם. תכף נשמע מה קרה להם. אז בתורת המשחקים יש דבר שנקרא מחירה פומבית של דולר. מה זה הדבר הזה? זה משחק שהומצא על ידי הכלכלן מרטין שוביק. שוביק הזה, הוא המציא, זה סיטואציה פרדוקסלית. פירוש הדבר כך. יש מחירה פומבית. כמו שמוכרים עליות בבית כנסת, שלישי, 50 שקלים. 60 שקלים, 60 שקלים פעם ראשונה, פעם שנייה, 70 שקלים, 70 של פעם ראשונה, חן הלאה. אז זה מחירה פומבית, אבל המשחק הזה הלך כך, שמציעים למחירה פומבית דולר, לא דולר של הרבי מלובביץ', דולר רגיל, והמשחק הוא כזה, שמי שייתן את הסכום הגבוה ביותר, הוא זה שיזכה בדולר. אבל במשחק הזה גם לא רק מי שהגיע ראשון, נתן את הסכום הגבוה ביותר וזוכה בדולר, הוא זה שצריך לשלם, אלא גם המקום השני שלא זוכה בדולר, יצטרך לשלם את הסכום שהוא אמר. אתם מבינים? בואו, תחשבו בית כנסת עכשיו. נגיד עכשיו המשחק הזה היה בבית כנסת, ומי שקונה את העלייה, מי ששם את הסכום הכי גדול, הוא זוכה בעלייה, אבל מי שאמר את הסכום השני, אלה שמתווכחים בסוף, אתה מכיר אותם? 70, 60, 80, וכן הלאה אלה, אז גם השני יצטרך לשלם, אבל לא לקבל את העלייה. הבנתם את הרעיון? יופי. אבל זה לא טוב בעניין של בית כנסת. בואו נעבור לדוגמה אמיתית. הדולר. עכשיו אני מציע לכם, חבר'ה, נושא של מכירה פומבית לכל מאזיני רדיו כל חי, מכירה פומבית של דולר. חבר'ה, תתחילו. אחד מתחיל, אני רוצה 50 סנט. עכשיו, אם הוא יקנה ב-50 סנט, הוא מרוויח 50 סנט, נכון? כי דולר זה 100 סנט. אבל פתאום אחד אומר 60 סנט. אוקיי. עכשיו, מה זה ש... זה שבר 60 סנט, מה הוא עשה? הוא עכשיו, אם הוא יזכה בדולר, הוא יזכה ב-40 סנט, כי זה דולר, אמרנו שזה 100 סנט. אבל אז, זה שאמר את ה-50 סנט מקודם, הוא נהיה מקום שני. ואם מקום שני, הוא יצטרך לשלם 50 סנט על פרש. אם זה שיזכה ב-60 סנט, השני יצטרך לשלם גם ככה. אז הוא לא רוצה לשלם. אז הוא אומר 80 סנט. בסדר? עכשיו, זה שאמר 60 סנט מקודם, אם הוא לא ייקח את הזכייה, אז הוא יצטרך שלם 60 סנט סתם. אז הוא אומר 90 סנט. נכון שהרווח שלו יהיה קטן, רק 10 סנט, אף אחד הוא לא יפסיד. אבל זה שאמר, איפה אנחנו אוחזים כבר? לא זוכר כבר, 80 סנט. אז הוא לא ירצה להפסיד. אז הוא אומר דולר 20. אופה. שאומר דולר 20, אם הוא יזכה בדולר, אז הוא יפסיד רק 20 סנט. זה עדיף מאשר 80 סנט, איפשהו חז עכשיו. אבל זה שאמר מקודם, נגיד 90 סנט, הוא לא רוצה להפסיד, אז הוא אומר, דולר וחצי. אז פה הוא יפסיד רק 50 סנט, אבל שימו לב את מה קורה פה. שניהם עברו את הדולר כבר, והם התחילו להריב ביניהם, אבל להרוויח כבר לא יריבו, הם רק יפסידו, כי המכירה הפומבית זה על דולר. טוב, נראה לי שעה מאוחרת, אני מקווה שאתם הבנתם את זה, אבל גם אם לא, זה משחק שאתה סתם נלחם, אתה תפסיד גם ככה. ברגע שהם עברו את הדולר, תעצור. חבל שתמשיך, אתה ככה עכשיו מפסיד. לא, לא אתן, אני לא אתן לו לנצח. עדיף שאני, מה שנקרא, לא יוותר, אבל שלא ישלם סתם. וזה מה שקורה לאנשים שלא מוכנים לוותר, וזה מה שקרה אצלנו בפרשה, על 250 ראשי סנהדראות. בוקר ויודע השם את אשר לו ואת הקדוש הקריב אליו. למה אמר להם משה רבנו בוקר? מה קשור בוקר? בוא עכשיו, בוא החוצה את הגבר, בוא תביא כתורת, בוא תקטירו כתורת ונראה את מי שמבחר, בוא תביא את הכתורת, תביא את הכתורת עכשיו את הגבר. לא, משה רבנו אמר להם, בוקר, בוא נלך לישון, ומחר בוקר אתם תביאו את הכתורת ונראה מה קורה. תכף אני חוזר לחבר'ה מהאברסט, אבל ארוגת הבוסם מסביר כך, למה הוא אמר בוקר וכן הלאה, הוא מסביר ארוגת הבוסם כך, שכל אלו הראשי סנהדראות, ה-250 איש, הם היו צדיקים. וידע משה שבהעלותם על יצואם, כמובן שהם ילכו לישון, הם יעשו כל אחד מהם חשבון נפש. אתה מבין? משה רבנו ידע שיהודי הם צדיקים, הם לא הולכים סתם לישון. הולכים לישון, אבל לפני שהולכים לישון, כל אחד עושה לו בדק בית, איך עבר עליי היום? איך עבר עליי היום? למדתי תורה, לא למדתי תורה, כיוונתי בתפילה, מה עברתי היום? הם עושים וידוי. ברגע שהם יעשו וידוי, הם יעשו חשבון נפש, הם יבינו את גודל וחומר המכשול שנכשלו בו. תשמע, חלקנו על משה רבנו, כאילו, אמרנו, אנחנו בסדר, כאילו, מה נסגר איתנו? וישובו בתשובה שלמה לפני הבורא. זה מה שהיה התוכנית של משה רבנו, לכן הוא אמר, חבר'ה, בוא נדחה את זה לבוקר. בוא. אתם פה במחלוקת, יש פה שערת רגשות, אני מבין. בוקר וידע השם את אשר לו. בוא נדחה את זה למחר. ואומר ארוגת הבוסם, אכן כך היה. הם ערכו חשבון נפש, והם הבינו שהם טעו, אבל הם טעו פעמיים. מה זאת אומרת? טעות אחת הייתה שהם בכלל הצטרפו לקורח וכן הלאה. אבל הטעות השנייה, הוא אומר, היה כשהם ערכו חשבון נפש, הם נתמלאו בושה וחרפה. זאת אומרת, אז יש מחלקו על משה רבנו. והחילו לחשוב איזה טעות עשינו. ובאיזה פנים נשוב אל השם, איך אנחנו לא, זה בושות להראות את הפרצוף שלנו בכלל לפני בורא עולם. כבר עבדה תקוותנו. והעדיפו למות מאשר לחיות. וזו הייתה הטעות השנייה שלהם. משה רבנו צדק. זה באמת טוב היה שהוא דחה אותם לבוקר, אבל במקום שעשו חשבון נפש ויחזרו בתשובה ויודו על הטעות שלהם ואז הכל היה בסדר, לא, הם נפלו בפח פעם שנייה. הם חשבו שתשמע, אחרי שעשו כזו בושה, בטח השם שונא אותנו, הוא לא יקבל אותנו בתשובה, תראה מה עשינו, תראה לאן נפלנו, תראה מה ראינו, אוי ווי ווי ווי. הכיריי ממש לא. מסיים מערוריית הבוסר ואומר, אבל באמת השם נברך ידו פשוטה לקבל שווים. שמעת? ידו פשוטה לקבל שווים. השם רוצה אותנו חזרה אליו, הוא לא רוצה שנמות, חס שלום, הוא לא רוצה שנדרדר עוד יותר, ידו פשוטה לקבל שווים. ולא היה להם לדאוג בשביל זה, עד הרבה. אומר, מה שאדם מרגיש בליבו בושה או חלימה, אם את מרגישה, אני על הפנים, הבטחתי שאני לא אעשה את זה, ועוד פעם נפלתי, אז במקום להרים ידיו להתייאש חס ושלום, עד הרבה שאדם מרגיש בליבו בושה או חלימה על רוע מעל עליו, זהו בעצמו עיקר התשובה. כמו שאמרו חז"ל, טובה מרדות אחת בליבו של האדם יותר מאלף מלכיות. וזה מה שרצה משה רבנו שזה יקרה, אבל הם לצורך העניין טעו, ובסופו של דבר עשו אותם ריקועי פחים, ציפוי למזבח, זיכרון לבני ישראל. למה? מסיים ואומר שיזכרו זאת לדורות עולם, ולא ימנע אדם איש מלהתקרב לעבודתו יתברך. אל תברח, אל תתרגש, אף אם הוא מלא בושה וכלימה לך תאב, כי עד רבה משם מתקרב לעבודתו. אז מה עם החבר'ה של האברסט? אז מה שאז היה כך, הם התחילו לטפס ומגיעים שם לדף זון, זה נקרא אזור המוות. אזור המוות זה אזור שהוא דליל מאוד בחמצן, הוא ממש קרוב לפסגת האברסט. החמצן שם מגיע לשליש ממה שאנחנו מכירים פה אצלנו, ותבינו שכמו שאדם רץ ואין לו אוויר, ויש פה הרבה חמצן, תחשבו שם הם במאמץ פיזי מאוד גדול ואין להם אוויר, אז זה ממש חמור. ולכן הם חייבים להחליט עכשיו, אם הם ימשיכו לפסגה, הם מבינים שהם לא יספיקו בזמנים להגיע לפני 14:00. התנאים מאוד קשים, אז לחזור או לא לחזור. אם חוזרים, פירוש דבר שזהו, לא עולים השנה, לא עולים יותר. זאת אומרת, אתה מפסיד על הכל. אבל אולי אני אמשיך בכל זאת, אולי אני אצליח, אבל אם אני אצליח, זה יכול להיות לי בחיים. מה לעשות? כבוד עליו, מה לעשות? אז הם לא שאלו רב, כי אם נסתם רב היה מלא לחזור ולא להתחיל עם זה בכלל, אולי אפילו. אז הם התפצלו. 6 מהם החליטו לחזור, ו2 החליטו להמשיך למעלה. והשישה שהגיעו חזרה למחנה בזמן, נשארו בקשר, יש להם כזה כמו קשר לוייני כזה עם החברים שלהם. והחברים שלהם אכן הגיעו לפסגה, אבל בשעה 3:45 אחר הצהריים. פירוש דבר, אין כבר לחזור למחנה, לא יוכלו. וכך זה היה באמת. שניהם בדרך חזרה כבר מתו. הם שמעו את השיחה האחרונה שהייתה להם עם הנשים שלהם בבית. איך שהם נפרדים הם, השם ירחם. תראו כמה זה מסוכן אם אדם עושה טעות, במקום להודות על הטעות שלו, במקום לחזור בתשובה, במקום לעצור, לא להידרדר יותר, לא להידרדר יותר, יקיריי. ואם כבר נכנסנו לזה סחרור של עצבים, של מחלוקת, ולא יהיה ככוח וכעדתו, מה זה נוגע לנו? ואיך עושים את זה ואיך לא? כל זה ועוד, אחרי השיר הבא. שיר הבא? כן, שיר הבא.
בקלקולים שלי תיקונים בין הגלול
אני טעות, זה את השיר הזה כבר שמתי, זה השיר הבא.
ידיים וליפול לא להביט קדימה לא אחור רק לעצום עיניים להרגיש כל כך קרוב להישאל חזק וזה הכל לא להבט הלב ולא לחדול רק לעצום עיניים להרגיש כמו בן אהוב כי יש לי תת שרואה אותי אבא שאוהב אותי תת שהוא אבא שלי כי יש לי תת שיודע הכל אבא שמבין הכל תת של כל העולם תת של כולם או 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 או
ללכת במשול, לא להבין הכל, גם לא לשאול, רק לעצום עיניים, להרגיש כל כך קרוב. ואם מגיע חורף והקור, הלב אומר ללכת או לחזור, רק לעצום עיניים, להרגיש כמו בן אהוב. יש לי תת אשר רואה אותי, אבא שאוהב אותי, תת אשר הוא אבא שלי. כי יש לי תת אשר יודע הכל, אבא שמבין הכל, תת אשר כל העולם, תת אשר כולם. תת אשר אוהב, תת אשר נותן לי את הכוח, גם כשלא מבין, גם כשכואב, גם כשכבר בא לי לשכוח. וזה לא תמיד קל כשהעולם קצת מבולבל, אבל אני יודע שיש מישהו שם, כן הוא מלך אבל תת גם, והוא מרים אותי תמיד חזרה לגל. כי יש לי תת אשר
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר. השבוע במוצ"ש חי
המלחינים,
פרק ראשון בשלב רבע גמר, רק הלחנים הטובים ביותר יעלו לשלב הבא, ומיד לאחר מכן גדול הסמר החסידי יעקב שווקי בריאיון מיוחד ואישי לרגל צאת האלבום החדש. מוצא שחי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת ב-11, בכל חי, בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר כל חי.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנוני נבא זאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו, חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
תושבות ותושבים יקרים, כחלק משיפור מערך התחבורה הציבורית בירושלים והקמת רשת קווי רכבת קלה, החלו עבודות שלב שני בצומת הרב צבי יהודה וסדרות הרצל. החל מקו ג' בסיוון, תושבע תנועת הרכבת הקלה למשך כחודשיים במקטע שבין התחנה המרכזית להר הרצל. בתקופה זו יופעל מערך אוטובוסים חלופי. למידע נוסף חייגו כוכבית 8787 או כוכבית 2779.
חושבים קדימה, עם אליעזר גרוס, יושב ראש קבוצת בסדנו, ואנשי מפתח בכלכלה. כל יום ראשון ב-10 בלילה, תשובות לשאלות המאזינים שרוצים לדעת איך להשקיע נכון. להשארת שאלות, 039-039-039, שלוחה 9. חושבים קדימה, בהגשת אסף קליין. ראשון, 10 בלילה, כאן בכל חי.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
חי תמיד.
יופי, תודה שחזרתם אלינו, ואנחנו ממשיכים בעזרת השם. בנקודה האחרונה להיום, בנקודה האחרונה להיום תהיה בעצם נקודה חשובה מאוד, כאשר במרכזה יהיה העובדה שאדם לפעמים יש לו שחרון חושים של כוח. מה הכוונה? הוא מרגיש שהוא מצליח, ותקשיב, הוא עלה על גל, יש לו סיעתה דשמיה, אם זה בעסקים, אם זה בתורה, אם זה לא משנה מה, פתאום אתה מרגיש, תקשיב, תפסתי גל. ואז הוא קצת מקבל איזה שחרון חושים. שוב, אני לוקח את כוח כדוגמה. שאדם מצליח במשהו, הוא חושב שהוא ימשיך להצליח. עד כדי כך שיש הגדרה לדבר הזה בעולם הטיפול, בפסיכולוגיה, שנקרא victory disease, מחלת הניצחון. שאדם מרגיש, תקשב! זה הכי הכי מסוכן, יקיריי. בוא ניקח אתכם רגע אחורה, לפני הרבה מאוד שנים, 1941. היפנים תוקפים בפרל הרבור בהוואי. זה היה המחנה בעצם הימי של ארצות הברית באוקיינוס שקט, והיפנים מחליטים לתקוף חזק. אכן הם תוקפים. מתקפת פתע של האימפריה היפנית על הבסיס האמריקני, זה היה יום ראשון, 7 בדצמבר 1941 למניינם, מלחמת עולם השנייה, בסדר? הצי הקיסרי היפני, הם ממריאים מנוסעות מטוסים, ובשעה 7:55 בבוקר, מתחילים, תקשיבו, וזה היה פשלה אמריקאית נוראית. למה? תחשוב, הם לא עלו על זה מודיעינית, והם חטפו, ספגו כעבדות בנפש המון, ועבדות ברכוש. עד למעשה ה-11 בספטמבר, מה שנקרא מגדלי התאומים, זה היה האירוע הביטחוני, הכישלון הביטחוני החזק ביותר של ארצות הברית. מי שבעצם היה שם שניהל על כל הפרויקט היה אדמירל יפני בשם יממוטו. היה? היה? בסדר? שם אחרת זה אני כבר. אותו אדמירל יממוטו, הוא היה מפקד הצי היפני המשולב, והוא קיבל שחרון גדלות קצת. זאת אומרת, ברגע שאדם מצליח, תקשיב, נתתי לארצות הברית מתחת לחגורה, האימפריה הגדולה בעולם, החזקה בעולם, יפה. אז הוא קיבל קצת שחרון גדלות, והוא היה בטוח שהוא יוכל להמשיך את גל ההצלחות שלו ככה בהמשך, וחצי שנה לאחר מכן. הוא מחליט לצאת לקרב שנקרא קרב מידווי. מידווי גם כן זה היה המקום שם, והוא החליט שהוא מתקיף, אבל הפעם, שוב, אני לא רוצה להגיד שזה כמו שהיה אצלנו במדינה, מלחמת יום ששת הימים, ואחרי זה יום כיפור ששם הייתה הנפילה, אבל תחשבו, רעיון מאוד מאוד דומה. כאשר היממוטו הזה, הוא מחליט להתקיף את ארצות הברית פעם נוספת, ולהפיל עליה מכת מחץ. כל זה כדי שיוכל במערכת המסע ומתן, שידו תהיה על העליונה. אז הוא היה עם שיחון חושים כזה, והיה בטוח שקצת פוטין סטייל, מה שנקרא. אני כובש את אוקראינה בשבועיים, אתה יודע, אנחנו מאוד היינו בלחץ, והנה, תוך כמה, השבוע, שבועיים, באמת, אוקראינה נכבשת, ואתה רואה את כל הכלי מלחמה, מנסים להתנקש בחייו של זלנסקי, מה הבעיה? כאילו, מה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וזה רוסיה הגדולה, ואתה רואה שהיא לא מצליחה. אז כך היה פחות או יותר גם אצל היפנים, למרות שהם תכננו את המבצע, אבל הם היו קצת, אמרתם, שיקורים מההצלחה, והם לא קלטו שהאמריקאים עושים חשבון נפש. והאמריקאים בעצם הצליחו לעלות על הקוד, על המפענחי צפנים. האמריקאים הצליחו לעלות על הצופן שהשתמש בו הצי הקיסרי. אז הם ידעו מראש את היום של ההתקפה ועל מקום ההתקפה, אז אמריקאים היו מוכנים, כאילו הרי נמוכן זומן ליפנים שיבואו, ואכן היפנים הפסידו פה ובגדול. למה אני אומר לכם את זה? כי זה השיעור גם עבורנו. לפעמים אדם יותר מדי מרגיש על הסוס, ופה הוא מפסיד. לעומת זאת, אם הוא יהיה מסוגל לקבל את האמת ממי שאמרה ולחזור בתשובה, אז אתה רואה את און בן פלט. שתי נשים בפרשה, חזל אומרים, אשתו של קורח, שהציסה והמרידה, ולהבדיל חוכמת נשים בנתה ביתה, זו הייתה אשתו של און בן פלט. כאשר היא אמרה לו, און, כאילו, מה יצא לכם מזה חמוד? תקשיב, גם פה אתה תלמיד, גם שם אתה תלמיד, אתה לא יכול לרוץ בראש הרשימה, אתה לא תעשה רשימה נפרדת לכנסת, בוא תעזוב, בוא שחרר חמוד.
אבל מה אני עושה? אני התחייבתי, אני לא יכול להגיד להם לא.
אומרת לו, אתה עבודך יכול להגיד להם לא, ואני אעזור לך בקטע הזה, תן לי להחזיק את המושכות. מה שהיא עשתה, חזל אומרים שהיא שקטה אותו יין. תכף נדבר על זה למה. וישבה בחצר, והורידה את הכיסוי ראש, או את הפאה, לא יודע מה היה שם אז, הורידה את מה שהורידה, והתחילה לשחק את הצערה. עוד כל שנייה פתאום, מה הולך בסאונד עכשיו? זה שמע לי כזה הרבה יותר חזק. שרק אני. טוב, לא יודע. בקיצור, אז היא הורידה את הכיסוי ראש, והתחילה לשחק את הצערה בחצר. הגיעו החבר'ה של דתן ואווירה, ורואים אותה, שקצה, ראש, תרי! והלכו חזרה. ובכך אשתו של און בן פלט הצילה אותו, ועל זה נאמר שוב פעם על הפסוק, חוכמת נשים בנתה ביתה. למרות שרבי חיים שמואלביץ זצ"ל שואל, מה החוכמה הגדולה? כאילו, סך הכל דיברה בהיגיון, וזה לא היגיון, כאילו, וואי, איזה גאוני, תקשיב, איך ילתה על הקונספירציה הזאת. לא. דיברה מאוד פשוט, תקשיב, און, בוא, מה אתה צריך את השטויות האלה? מה אתה מרוויח? אתה הרי לא תיקח כלום, אתה תהיה תמיד מספר 2, מה שנקרא, אז לא חבל, מה זה משנה את מספר 2 של מי? אבל היא לא שמחה עליו לגמרי, ולכן היא שקטה אותו יין. למה ידע שאם הוא יישאר ער, יכול להיות שהוא יופעל עליו לחץ, והוא יישבר, הוא יישבר. אז היא שקטה אותו ליין, לך תישן, אל תפריע מה שנקרא. ככה היא צילה אותו. אז שואל רב חיים שמואלביץ, אבל מה החוכמה הגדולה? אז אנחנו דיברה איתו בהיגיון. זה לא רע פה, לא רואה פה איזה, וואו, איזה קונץ, מה שנקרא. אלא אומר, שעצם זה, שיכלו לחשוב בכלל בצורה הגיונית, בזמן מחלוקת, מגיע לה כל הכבוד. מה הכוונה? הרי בזמן מחלוקת, הוא אומר, אנשים מאוד מאוד נסחפים לנקמה ולשנאה ילדותיות כזאת, ככה עשו לי, אני אעשה ככה וכן הלאה. ואז הם מפספסים הרבה. מפספסים הרבה, והם לא מצליחים לחשוב בהיגיון. אז זה שהאישה הזאת הצליחה להתעלות מעל המחלוקת, כי יכלה לסחף יחד עם בעלה, סתם דיברו על זה בשולחן שבת, סתם היה דיבור על זה. יכלה לסחף איתו למלחמה אחרי משה רבנו. אבל לא. אז אם הצליחה להחזיק ראש בתוך מחלוקת, לא לסחף לבור של מחלוקת, מגיע לה כל הכבוד. זה חוכמת נשים באמת. ועבורנו יש פה שיעור, יקירה, יהי רצון שאנחנו גם כן לא נחזיק במחלוקת. זה לאו מפורש מן התורה. לא יהיה כקורח וכעדתו. אמרה מסרת סנדרין, דף קופיוד אומרת שמה, ויקום משה וילך אל דתן ואבירם. אמר יש לקיש, מכאן שאין מחזיקים במחלוקת. זאת אומרת, גם אם נגרענו למחלוקת, והוא אמר לנו, והוא עשה לנו, וקרה מה שקרה, והתעצבנו אחד על השני, נא לא להחזיק במחלוקת. פירוש הדבר, גם אם התגעלה מחלוקת, בוא נשלים. בוא נשלים. בוא נהיה אלה הגיבורים של הסיפור, שנבוא לבקש סליחה ראשונים. אבל הרב, אני לא צריך לבקש סליחה. הוא צריך לבקש סליחה. היא צריכה לבקש סליחה. נכון? אתה צודק. אבל תבקש את הסליחה, מה אכפת לך? אתה תזכה שלא יהיה ככוח וכעדתו. ואומר השלה הקדוש בשער האותיות, הוא כותב כך, אבון המחלוקת יותר קשה מאבון עבודת כוכבים. וואו. תקשיב, אומר השלה הקדוש, אבון המחלוקת קשה יותר מאבון עבודת כוכבים. הוא מביא ראיה מאחאב ושאול, לכן אומר, בוודאי שהגרוע שבישראל, כאדם הכי הכי הכי, מה שנקרא נמוך בישראל, היה מוסר נפשו למיטה בכדי לא לעבוד עבודת כוכבים. נכון? כל אחד ניתנו מעבודה זרה, חס ושלום, הרב, אם היו תופסים אותי, לא יודע להגיד, בהודו, משהו כזה, אומר לי, תשתחווה לפסל, הייתי רץ לכבשן האש, לא משתחווה, לא משתחווה! יופי. אז אומר הרב, כמו שעכשיו אתה יודע שהיית מוסר נפש על לא לעבוד עבודה זרה, אז אומר, כל שכן שאדם צריך למסור נפש להפסיק מחלוקת. שמעתם? עוד פעם, אם אנחנו מבינים שמחלוקת יותר חמורה מעבודה זרה, אפשר לקחת זה דוגמת בית ראשון, בית שני, אבל מבחינתנו גם, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא ויתר על העבודה זרה בתקופת אחאב, כל עוד הם היו מאוחדים. אז כמו שאתה לא תשתחווה לזה פסל, אם יקחו אותך עכשיו לזה כנסייה, ויגידו לך, תקשיב, או שאתה מתנצר, או שעכשיו יהיה פה אינקוויזיציה, אנחנו נמתח אותך, נגמור אותך. אני מוסר נפש על זה, מי יכריח אותי? יופס, באותה מידה, בוא נמסור נפש, אני אומר את זה לעצמי להתחזק. בוא נמסור נפש, לא להחזיק במחלוקת. ויש אומרים בשם החזון איש. שהחזון איש, מה שהוא אמר, ולא יהיה ככוח וכעדתו, לא מדובר על זה שהוא יצר את המחלוקת. כאילו שהוא פגע, והוא צריך עכשיו... לא, גם מי שצדק, מה שנקרא, זה שפגעו בו, שהוא זכותו לחכות עד שהשני שפגע, וכסליחה, הציווי לא יהיה ככורח וכעדתו, זה גם על זה שפגעו בו. גם אתה אל תחזיק במחלוקת. אני לא מחזיק, שבוא וכסליחה, נסלח לו. לא, תסלח לו אתה עכשיו כבר. תתקשר אליו, תגיד שאתה סולח לו. הבנתם? יופי. ולכן הדבר האחרון מבחינתנו זה להיזהר מככה הגשת ביטחון עצמי מופרז. למה? תראה את משה רבנו, בוא נלמד משה רבנו. ויקום משה. וילך לדתן ואבירם. כי לפעמים אנחנו נמשכים אחרי אנשים עם ביטחון עצמי מופרז. אתה רואה כוח כזה, בא, סוחף איתו, יש לו כושר דיבור כנראה, יש לו יכולות, הוא נכנס לחדר, אז יש לו נוכחות, אתה מבין? זה קריזמה, קוראים, זה קריזמה! מה קורה אבל באמת עם אדם שיש לו ביטחון עצמי מופרז? הוא יעלה לפני הבחירות ויגיד, תבחרו בי, ואני, ואני, ואני. מה קורה אם אחרי זה מתברר שהוא והוא והוא ממש לא? האם אנחנו, מה שנקרא, שורפים את הבן אדם הזה? כאילו לא מתייחסים לו יותר או לא? תשמעו, זו שאלה מאוד חשובה, נעשה על זה מחקר גדול ואני אשתף אתכם. אבל שוב, אני חוזר, יש אדם עם ביטחון עצמי חזק, וטבע האנשים, אתם תראו, להיסחף, כאילו יותר לחפש את קרבתו של האדם הזה. וככה מתפתחות להם כתות, ככה מתפתחות להם כל מיני חצרות של אנשים, אינשה דלא מעלה, נקרא לזה ככה, למה? כי בדרך כלל מי שעומד בראש הקאט, הקבוצה, לא יודע מה, אז יש לו כוח, הוא משדר עוצמה, משדר ביטחון, אבל מה קורה אחרי שתפסנו אותו בכלכלתו? למשל, הוא הבטיח מלא מלא דברים, שוב זה יכול להיות בכנסת, לא משנה מה, הבטיח מלא מלא דברים ולא קיים. היינו שורפים את הבן אדם, כי לא מקשיבים לו יותר בחיים יותר, לא מקשיבים לו בחיים יותר, או שבכל זאת, למרות שמשהו הבטיח והוא לא קיים, אנחנו עדיין דבקים בו, אז תקשיבו טוב להבדלים. שימו לב טוב, כי זה יכול להיות מאוד מאוד נפקא מינה להרבה מאיתנו. זה הולך כך. בוא נגיד לא להרבה מאיתנו, אבל יש אנשים שהם יותר נסחפים אחרי כל מיני דמויות כאלה ואחרות, או עכשיו לקראת הבחירות זה יכול להיות מאוד חזק, אז בואו נבין. אז ככה, במידה ו... ערוץ התקשורת שלו, עבור המסרים של הביטחון העצמי המופרז, שתכלס הוא לא עשה כלום, למשל, אם אני אשר ביטחון, יום אחד אני לא יהיה בחיים, סגנון כזה, אז ככה, אם ההבטחות שלו הן רק הבטחות מילוליות, ואין לו קריזמה אישית, הוא לא, אתה יודע, נכנס לחדר ומרגישים, וואי, זה הוא, אז אם הוא רק פטפט, מה שנקרא, והוא לא קיים, אנחנו לא נספור אותו אחרי זה, יאללה, עוף לנו מהעיניים. אבל פה מתחיל אבל הגדול. במידה ויש לו קריזמה אישית, הוא סוחף. פה, גם אם הוא הבטיח דברים, וזה יתברר שזה לא נכון, אנחנו עדיין מתמגנטים לאישיות שלו. וזה מאוד מסוכן. זה מה שקרה עם קורח של צורך העניין. כל אחד יכול היה להבין שהוא, מה אתה? אתה באמת רוצה טובת כולנו? עמך כולם צדיקים וקדושים, וכולם היו שם עמד הר סיני. מה המטרה שלך באמת? אז לפעמים יש אנשים דומיננטיים, שלמרות שהם יחזבו אותנו עם כל המסרים שלהם, שאמרו יהיה ככה ויהיה ככה ולא קרה כלום, אז אנחנו עדיין נדבוק בהם, כי אנחנו נמשכים לאישיות, אז מאוד צריך להיזהר מזה. לכן אם אתם מרגישים שאתם מתמגנטים למישהו, תבדקו טוב טוב את הדיבורים שלהם. ואם מאחורי הדיבורים שלהם אין כיסוי, אז אולי כדאי להתרחק. אבל משה רבנו לא מתרחק. משה רבנו לא רק שהוא לא מתרחק, אלא הוא הולך לאוהל של דתן ואבירם. משה רבנו, בכבודו ובעצמו, ויקום משה, וילך אל דתן ואבירם. סליחה, למה אתה צריך ללכת אליהם? מי הם בכלל? חצופים, מורדים, זה דתן ואבירם, זה לא איזה שני צדיקים, שאתה יודע, מסכנים, באמת, אולי, הם צריך למדע להם זכות. איזה זכות? אתה מבין שדתן, משה רבנו הציל את חייו, אז מהמצרית, אם זוכרים במצרים, איש מצרי, מכה איש עברי, יופי, העברי הזה היה הרי דתן, עם כל הסיפור, עם אשתו, שלומי בדברי, וכן הלאה וכן הלאה, ומשה רבנו הורג את המצרי, הוא מציל את חייו של דתן. ודתן במקום להודות, הולך ומלשין לפרעו, ומשה רבנו צריך לברוח, לברוח על חייו, הוא מבוקש עכשיו אצל פרעו, ואותם דתן ואבירם שהוציאו את המן ביום שבת, אותם אנשים שעשו כל הזמן בעיות, מתחילת סוף, משה רבנו צריך ללכת אליהם, סליחה, זה כבוד התורה, זה כבוד התורה. תשובה היא כן. למה? כי מפה אנחנו צריכים ללמוד יקיריי. מפה אנחנו צריכים ללמוד איך צריך להתנהג, אומר רשי, למה כתוב, למה משה רבנו הלך עליהם כסבור שיסעו לו פנים? זאת אומרת, הוא רצה להציל אותם, שאולי ברגע האחרון הם יחזרו בתשובה, אולי קצת דרך ארץ, משה רבנו מגיע לכם, נו באמת. הרי הוא שלח לקרוא להם והם לא באו, אמרו לא נעלה. אז הוא אומר, טוב, אם אני אבוא אליהם, אולי הם יראו בתשובה. אבל לא, דתן ואבירם יצאו ניצבים פתח האוהל, נשם ובניהם וטפם, רש"י אומר, יצאו בקומה זקופה לחרף ולגדף. שם ירחם. אבל כידוע, בזכות זה שהוא הלך אליהם, אז אונן דתן ואבירם לא היה להם זכות. וגם לקורח לא היה זכות. אבל הבנים של קורח היה זכות. וכמה שמשה רבנו הגיע אליהם, הוא הציל את החיים של הילדים האלה, כי הם הרי הרהרו בתשובה כידוע, האם אני צריך ללכת כיבוד אבים עם אבא שלנו, או כבוד התורה עם משה רבנו, הם התלבטו. אז על ההרהורי התלבטות האלה, על ההרהורי תשובה האלה, נתבצר להם מקום בגיהנום. בואו נבין עד כמה חזק הרהור של תשובה, יקיריי. נתבצר למקום בגיהנום על הרהור. לא תגיד לי שעכשיו הם קיבלו לעצמם שמע ישראל, תפילין, שבת, לא יודע מה, חזרו בתשובה. לא, הם הרהרו בתשובה. אז זה נקרא כבר חזרה בתשובה, ולכן הם ניצלו. נתבצר להם מקום בגיהנום, אבל הרבה יותר מזה. משה רבנו בעצמו הרי זכה. לכן כתוב, ויקום משה, וילך דתן ואבירם. מה זאת אומרת, ויקום? מה זה נוגע אלינו? זה אחרי יציג דדיה. נביא.
וגם היום, בדיוק כמו פעם, אנחנו ניצלים מזעם של דין, של חטא, של פשע. וצדיקים למרות הרשע, וכמו בנים עומדים בשער, וצועקים מתוך היער, נעל תעזוב אותנו. גם אם חטאנו והרשענו, שמשתגע, אני נחשף, מתגעגע, לכל שאומר לו, אל תוותר, אתה בסוף תגיע. תן לי סימן, תגיד לי לאן אתה אותי שומע. על השולחן לומר לך
Oh,
טוב, נחשפתי נחשוף. יקירה, אנחנו מגיעים לקראת הסוף התורנית. לכן הנקודה האחרונה שאנחנו נדבר עליה היא האור החיים הקדוש. שמסיים ואומר, מה זה ויקום ממשה? מה זה ויקום משה? ויקום משה וילך אל דתן ואבירם? תגיד, משה וילך אל דתן ואבירם. מה זה ויקום? הוא אומר כך, וצריך לדעת, ואם לא הודיע שהיה יושב, כוונה היא ויקום אחרי שהוא ישב, מה יצא לנו מההודעה הזו? הוא אומר, מה זה משנה אם משה רבנו ישב, שכב, עמד, מה זה משנה? אלא אכן אומר, ירצה על דרך אומרו לפני שבר גאון, ופני כבוד ענווה. לפני שבר גאון, ולפני כבוד ענווה. זה הכוונה, ויקום משה, כי מה הייתה לו במה שהוא הלך לדתן ואבירם? כלל אצל בורא עולם, לפני שבר גאון, לפני שבורא עולם שובר מישהו, הוא מרים אותו, בוא, תרגיש על הגובה, תעלה, 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 תרגיש אתה, אני אלוף העולם, תעלה, תעלה. אתה חושב שאתה עולה, אבל אתה עולה כדי שינחית אותך שלום, תחשוב, אם את תיזהר, תיזהר, אל תיפול לגאווה, אני אומר את זה לעצמי, להתחזק, תמיד תשמור על פרופורציה, הכל חסד השם, חסד השם. ולכן לפני שבר גאון, אבל להפך גם כן נכון, לפני כבוד ענווה. לפני שבורא עולם מרים אותך מעלה מעלה, הוא מנסה אותך בענווה. כי אם אתה מוריד את עצמך, אז בורא עולם ירים אותך. אם את מחליטה לוותר, אם אתה מחליט לוותר, אז אדרבה, זה נראה לך שאתה משפיל את עצמך. זה נראה לך שאת משפילה את עצמך. סליחה, אני צריכה לבקש מקלתי, סליחה, מה? אני האמא, כאילו איפה שמענו כאלה דברים? לפני כבוד, ענווה. ככל שנזכה אנחנו לקטוף את הזכויות של הענווה, של הצניעות, זה מה שיעזור לנו אחרי זה בשאר המקומות בחיים, וזה מה שאנחנו רוצים ללמוד בפרשת קורח. אל יהיה כקורח וכעדתו. אל תיפלו למקום הזה, ואני אומר את זה לעצמי, בואו נתחזק בענווה, בואו נבין שלא לוקחים בידיים. ויקח קורח, אומר הדיבור ישראל ממוז'יץ, מה הכוונה? ויקח קורח, אומר, זה הייתה הטעות שלו, שדימה בנפשו שאפשר לאדם לקחת משהו, כאילו אני לוקח. זה לא אתה לוקח, אתה עושה השתדלות. היה פעם סבא אחד, אם זה נסיין לכם. סבא אחד שלקח את הנכדים, אמר להם, בואו נגיד לכם את הסוד של החיים. הסוד של החיים. הוא אמר, הסוד של החיים, זה שפרה לא נותנת חלב. והנכדים לא הבינו. מה זאת אומרת? אמר להם, הסוד של החיים, שפרה לא נותנת חלב. אם אתה רוצה חלב, אתה צריך לגדל פרה, אתה צריך לקום בחמש בבוקר, ללכת לרפת, אתה צריך לעבור שם בכל הגועל נפש בדרך, לקחת שרפרף, לשבת ליד הפרה, להתחיל לחלוב אותה, ואז אחרי כולי, ואולי יהיה לך חלב. הפרה לא נותנת חלב. צריך לעבוד קשה בשביל לקבל חלב. וזה הסוד של החיים, אמר הסבא לילדים. אי אפשר, אתה יודע, לקבל או לקחת, לא. צריך לעמול וצריך להבין שאם זה שלי, אז יהיה שלי, אבל לא לקחת לאחרים, מה שנקרא. לכן, ויקח כוח, אומר הזוהר, שעד הרבה, אם אדם לוקח משהו שלו שלו, אז גם מה ששלו הוא יאבד בסופו של דבר. ויקח קורח, זה הטעות, אומר מוז'יצר רבה, הייתה טעותו של קורח שדימה בנפשו, שאפשר לו לקחת שררה ומנהיגות לעצמו. אני, אתה יודע, קומבינטור, אם אסדר משהו בכנסת, יהיה בסדר. כי זו הייתה טעותו של קורח, שדימה בנפשו, שאפשר לקחת לאדם שררה ומנהיגות לעצמו, ולא הבין שלך השם הגדולה, ורק בידו לגדל ולחזק. כן הגיע לאן שהגיע וירד חיים שאולה. זה הכוונה, משמיה מי הוויהיבה, משקל לא שק לי. משמיים נותנים לו לאדם את הראוי והנקצב לו. אך האדם, משקל לא שק לי, אתה לא יכול לקחת לעצמך. אי אפשר לא לקחת מאומה אם לא נתנו לו משמיים. מכאן יבין כל אחד שאי אפשר לא לקחת מקח לעצמו, לקנות ממון, רכוש, שררה, כל דבר אחר, אלא הכל יבוא על פי מה שקצוב בחשבון ממעל. עד כאן להיום. רק להזכירכם, יום שני, סדנת CBT יום עיון. ב-CBT, מי שזה מעניין אותו מאוד, התחום הזה, גם שלא מעניין אותו מאוד, אבל רוצה לקבל כלים, כיצד לעזור לעצמו ולאחרים, ברעיון הזה שהקדוש ברוך הוא נתן בראשם של אנשים להמציא שיטות, כדי שאנחנו נוכל להשתמש בהם מבחינתנו. וזהו. זה יכול לעזור לנו להתמודד עם הרבה דברים בחיים, כיוון שהדברים בחיים הם לא תמיד בשליטתנו. אבל הכלל הוא שאלוקים נותן את המצב, ואנחנו קובעים את המצב רוח. אז אם אתם רוצים פרטים על הסדנה הזאת, אנחנו עושים אותה ביום שני, בפתח תקווה, בין השעות 5-10 בלילה. אני הוא זה שמעביר את הסדנה, כמובן, מההתחלה עד הסוף. אז אם אתם רוצים, צאתנו למסע, טלפון אחד לפרטים, 0-5-3-4-3-6-1-3-1-1, אני חוזר, סדנה CBT ביום, זה גברים ונשים מהפרדה למלאה, עם כיבוד קל, וזהו, זהו, איפה היינו? יום חמישי, יום שני אמרנו, כן, זה יום שני הקרוב, 0-5-3-4-3-6-1-3-1-1, זה ממש למקומות אחרונים. עשינו סדנה כזאת השבוע, ובעקבות ביקוש של אנשים, אז החלטנו לעשות עוד סדנה השבוע הקרוב שיהיה. וזהו, עד כאן להיום, יקיריי. כל מה שנשאר לי זה רק להודות לאורי כהן, הטכנאי שלנו. לכם המאזינים, שאתם באמת בשעה כזאת יושבים ומאזינים, כל הכבוד, תודה רבה שאתם לא משאירים אותי פה לבד. ויהי רצון שהשבוע הזה יהיה שבת, שבת של שלום. שלא נהיה ככוח וכעד עתו, יהי רצון שמית לנו את הכוח למחול אחד לשני, לאהוב אחד לשני, לכבד אחד לשני, שימו את כל המשקעים בצד, די, בוא נהיה חברים, אבל נעשה את זה ביחד, אל תחכו שהשני יעשה, תזמו אתם את הסליחה, תזמו אתם את, את הירידה מהעץ, תעזרו אחד לשני לעשות זה גם כן, כי סך הכל, זה טוב. כך אומר מודך השפירה, עוד זה השיר הבא. יקיריי, זה טוב, אם זה סיימנו את התוכנית, שיהיה לכם לילה טוב ושבת שלום.
גם אם אין עונה, אני נושם עמוק ומחכה שרק אצליח כבר לקום, כאילו אין מאות ושוב עובר ושוב חוזר והמסע עוד לא התחיל אני עוצר ומתעורר כנראה זה ככה בחיים וגם אם לא כזה מושלם אני מבטיח זה בסדר גם אנחנו מול כל העולם וזה טוב איך שזה מרגיש טוב לא להיות לבד לא להיות לבד לא חשוב לאן אני אלך הלב רוצה ישר רק לחייך ואם יצא שצעד קשה אני ניצחתי מה שלא יהיה עוד יום עולה ברוך השם ימים טובים ימים רעים אני רועש ומתעקש הכוסית אחת עולה חיים וגם אם לא כזה מושלם אני מבטיח זה בסדר גם אנחנו מול כל העולם וזה טוב איך שזה מרגיש טוב לא להיות לבד וגם אם לא כזה מושלם אני מבטיח זה בסדר גם אנחנו מול כל העולם וזה טוב איך שזה מרגיש טוב לא להיות לבד וזה מוכר לי וזה ידוע כל עוד יש בי נשמה שגם אם לא כזה מושלם אני מבטיח זה בסדר גם
אנחנו מול כל העולם, וזה טוב, ואיך שזה מרגיש טוב.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי.